יום איזה 10-12
קילומטר. 12 קילומטר ביום?
לא הייתי מסוגל ללכת קילומטר. לא יודע, פתאום בעולם מוריד לי את הכאבים באיזה 40-50. ברוך השם, כנראה שאתה יודע, שיש מורה לאגרה, מה שנקרא.
וואו. בלי הנורא. שיהיה בריא בזה עכשיו. תמצוא שידוך, תלך ביחד עם אשתך, תעשה ג'וגים.
בעזרת השם, עובדים על זה עכשיו.
בעזרת השם. מוכן.
אני לא מוכן. אני עכשיו מוכן. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת תרומה שנת תשפ"ג, פרשה שעוסקת בציווי הקדוש ברוך הוא לבנות משכן. בתחילת הפרשה מונה התורה את הפריטים שנצטוו ישראל להביא למלאכת המשכן. אומרת התורה, דבר את בני ישראל ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר יתבנו ליבו תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועיזים, ואורות עילים מאודמים ואורות חשים, ועצי שיטים, שמן למאור בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים, לאפוד ולחושן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רש"י הקדוש עומד כאן בתחילת הפרשה ואומר כך, אמרו רבותינו, שלוש תרומות אמורות כאן, אחת תרומת בקע לגולגולת, שנעשו מהם האדנים, כמו שמפורש בפרשת ואלי פקודי, אחת תרומת המזבח בקע לגולגולת לקופות, לקנות מהם קורבנות ציבור, ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד. י"ג דברים האמורים בעניין, כולם הוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה כשתדקדק בהם. רש"י אומר, אם תדקדק, תמצא שיש כאן 13 פריטים שנצטרכו לבנות מהם את המשכן. כותב כאן רבנו עובדיה ספורנו, אומר, וזאת התרומה, ציווה שלא יקבלו כל שווה כסף. לבית המקדש אתה יכול להביא כל מיני תרומות, אתה יכול להביא פירות, אתה יכול להביא כל דבר אחר, והגזברים פודים את זה, ואחרי זה נותנים את זה לקופת בית המקדש. אומר רבנו עובדיה ספורנו, וזאת התרומה, אומרת התורה, רק אלה התרומות שאתה מביא למלאכת המשכן. ואתה לא יכול להביא פירות ומרגליות ואבנים טובות שאינם באבני האפוד והחושן. אבל יקבלו תמורה, יקבלו תרומה, שגופה נכנסת במלאכת המשכן, והם י"ג דברים האמורים בעניין. אומר גם כאן רבנו עובדיה ספורנו, יש כאן 13 תרומות שנדרשו למלאכת המשכן. הדברים האלה כמובן מעלים שאלות, והשאלה הראשונה ששואל רבי אליהו מזרחי, אם תספור תמצא 15 ולא 13. אז איך אתה אומר שיש לך כאן 13, כשאתה סופר אותם, יש לך 15, ואולי יותר מ-15 אפילו. אז למה אתה אומר 13? כך שואל הראם, רבי אליהו מזרחי. אומר רבי אליהו מזרחי, רש"י לא מנה שלושה סוגים של צמר. יש כאן גם תכלת, גם ארגמן, וגם תולעת שני. זה צמר שצבוע בצבעים שונים. יש צמר שצבוע בצבע תכלת, יש צמר שצבוע בצבע תולעת, ויש צבע שצבוע בצבע רחמן. אז רש"י לא מנה כל אחד בנפרד. אמר, יש צמר, הצבע לא כל כך משנה, אז הוא לא מונה כל אחד מהם בנפרד. צבע כללי, נתן רק צמר ולא מנה את הפריטים. ככה כותב רבי אליהו מזרחי. אבל המהר"ל וגור אריה שואל, לא ייתכן. אם נדרשו לנו שלוש סוגי צמר, שאחד מתחלת ואחד מארגמן ואחד מתולעת השני, אתה לא יכול לכתוב אותם כל אחד, מה שנקרא לאחד אותם. כל אחד יש לו תפקיד מסוים. אז לא יכול להיות שלזה התכוון רש"י. אלא למה הוא התכוון? ועוד הוא מביא ראיה. רש"י כותב לקמן בפרק חווה, פסוק א', אומר שמה, לפסוק שש מוזר, ותחלת וארגמן ותולעת שני, כותב רש"י, הם ארבעה מינים. אז אתה רואה שגם רש"י מנה כל מין אחד בפני עצמו. אז מה כאן באה התורה ואומרת לנו שאתה לוקח אותם כמין אחד? לכן אומר המהר"ל בגור אריה, ואותו דבר החזקוני, שמה שרש"י כתב, י"ג האמורים כאן בפרשה, למה הכוונה י"ג? הכוונה שמוציאים החוצה את אבני השוהם ואת אבני המילואים. אבני השוהם ואבני המילואים לא נכנסים במספר הזה. למה לא נכנסים? כיוון שהתורה כותבת פרשת ויקל, אומרת התורה שהנשיאים הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים. היות והנשיאים הביאו אותם, וחז"ל הקדושים אומרים שכל נשיא בתוך מנת המן שלו קיבל את האבן שלו. אודם, פיתדה, ברקת, נופר, ספיר ויהלום, כל אחד היה מסמל שבט. אז לא כל אחד הביא, אלא מה? כל נשיא שבט קיבל בתוך המן שלו, קיבל את האבן שלו, ומזה הוא נתן את זה לתרומה, זה לא כל אחד יכל להביא. אם ככה אומר המהר"ל בגור אריה, ואותו דבר החזקוני, שאלה לא נכנסים במניין, כי לא כל אחד יכל להביא את זה. אז לכן התורה מונה רק את הדברים שכל אחד יכל להביא, ולכן מה שרש"י כותב, 13, כשתדקדק תמצא 13, למה הכוונה 13? אלה ה-13 האלה שכולם יכולים להביא. מה שהנשיאים יכולים להביא לא נכנס למניין. בא המשכיל לדוד ושואל שאלה על זה. אומר המשכיל לדוד, אומר אני לא מבין. באותו פסוק שכתוב והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים, אותו פסוק, הוא אומר את התורה שהנשיאים הביאו גם את השמן למאור ושמן המשחה וקטורת הסמים. אז הם הביאו גם שמן, גם שמן למאור וגם לשמן המשחה. אז עוד שני דברים הם הביאו ולא הביא אף אחד אחר. אז אם ככה יורד לך מ-13, יורד ל-11. אם אתה אומר ששניים, שהנשיאים רק הביאו ואף אחד לא הביא, אתה לא מכניס אותם למספר, ולכן רש"י אומר שתדקדק תמצא 13, אותו דבר, גם כאן אתה מוריד את השמן למאור, ומוריד את שמן המשחה וקטורת הסמים, אז נשאר לך 11. אז מה הפשט בזה? כך שואל המשכיל לדוד. ולכן הוא מגיע למסקנה, והמסקנה יפה מאוד. רש"י כותב, שמה שמכניסים בחשבון זה רק מה שנצרך לבניין המשכן. שמן למאור לא נצרך לבניין המשכן. זה רק אחר כך, כשהמשכן יעבוד, אז מדליקים את האור במשכן. הוא אומר, גם מה שאתה הולך אחר כך לשים שמה, שמן המשחה וקטורת, קטורת נועד למה? להביא ריח טוב בבית המקדש, שכן נהוג לעשות לפני מלכים, שיהיה ריח טוב בבית. זה הכל אחרי שחונכים את המשכן. רש"י כותב שיש לך 13 מינים, למה הכוונה 13 מינים? למה שנצרך למלאכת המשכן. מה נצרך למלאכת המשכן? זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, אבני שוהם ואבני מילואים, זה קשור לבגדים של הכהן הגדול. אבל מה שנצרך לפאר או לרומם, להאיר את בית המקדש, זה לא נכנס בחשבון. עד כאן הדברים שכותב כותב המשכיל לדוד, פשט יפה מאוד. יש לזה גם סימוכין ממדרש רבה בשיר השירים. הוא מפרט את הפריטים שיש שם, והוא כותב, זהב, כסף, נחושת, תכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועיזים ואורות אילים ואודמים ואורות חשים, ועצי שיטים, אבני שוהם ואבני מילואים. הוא לא מביא שמן למאור, ולא מביא שמן לבשמים, שום דבר, זה הוא לא מביא. למה? כי זה לא נצרך למלאכת המשכן. זה רק אחרי שיכשירו את המשכן, אז זה נכנס. אלה הדברים שכותב לנו הספר משכיל לדוד. אם ככה למדנו מכאן, שבמשכן היו 13 פריטים. למה דווקא 13 פריטים? מה מונח במספר הזה 13? אז בעזרת השם, בלי נדר, ברצות השם יתברך, בשבוע הבא, כשנדבר על ענייני פורים, נחבר את זה ל-13. מה קשור פורים ל-13? כידוע לכולם שהאיגרות שהוציא המן יצאו מהידיים שלו ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, אז למעלה הם נקראו לבוא ולכתוב את האיגרות, זה היה ב-13 בניסן, אז יצאו האיגרות לדרך, והפור נפל על מתי? הם נשלוח ספרים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ב-13 לחודש 12. הפור נפל על 13 לחודש אדר. אז יוצא שהאגרות יצאו ב-13 והגזירה הייתה ב-13. מה כל זה קשור לפורים? אז זה בעזרת השם בלא נדר, ברצות השם יתברך, נראה בשבוע הבא. כרגע אנחנו יודעים שלמשכן היה 13 פריטים. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה להגיע לכלי אחד מהמשכן, ומשכן בעזרת השם להיכנס, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, להיכנס קצת לענייני הפורים הבאים עלינו לטובה. בכלי המשכן ישנו הכלי הראשון שמופיע, הוא כמובן הארון. ועשו ארון עצי שיטים, לא ועשית, כולם צריכים להיות שותפים בארון. ועשו ארון עצי שיטים, 200.5 אורכו, 100.5 רוחבו, 100.5 קומתו. על הארון התלבשה כפורת, זהב, 200.5 אורכה, 100.5 רוחבה, ומהם יצאו הקרובים. ועשית 2 קרובים, מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. ועשה קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הקרובים משתי קצותיו, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. אלה הדברים שנאמרו בתורה לגבי הארון, ארון הברית, שהיה מכוסה בכפורת, ומהם יצאו קרובים ששוחחו בכנפיהם על הכפורת. עד כאן הדברים. עניין הקרובים הוא דבר שצריך לעמוד עליו לא בשיעור אחד ולא בשניים, ואפילו לא ב3, כדי להקיף את העומק שנמצא בקרובים. הקרובים האלה זה דבר מרתק מאוד. מה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות קרובים, אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אלוהי חסב, אלוהי זהב, לא תעשו לכם, והוא בא ועושה צורות פרצופים בתוך קודש הקודשים, מעל הכפורת, מה מונח כאן במסר הזה, מה זה הקרובים האלה, מה זה בכלל המילה קרוב, הקרוב מופיע פעם ראשונה, מופיע בפרשת בראשית, כבר שם יש לנו קרובים. מה נעשה? מה העניין הזה שנעשה קרובים? הקדוש ברוך הוא נקרא בשם יושב הקרובים, זה הקדוש ברוך הוא נקרא בשם הזה, ולכן צריך לדעת מה המסר שנמצא בתוך הנושא הזה, ועל זה אנחנו קצת רוצים לעמוד, אבל לא בשיעור היום בסייעתא דשמיא. רבינו בחיי, אחד מגדולי רבותינו הראשונים, עומד בהרחבה גדולה על עניין הקרובים. הוא מגניש לזה כמה וכמה עמודים בספרו, לבאר מה זה הקרובים, מה המטרה של הקרובים, הקרובים שעשה שלמה והקרובים שעשה משה, בהרחבה גדולה מאוד, מה שהגמרא מדברת במסכת בבא בתרא, בדף צדיק ט', מה קרובים, מצד אחד כתוב שהסתכלו איש על אחיו, מצד אחד כתוב פניהם אל הבית, כל מה שמדברים בהרחבה גדולה על הקרובים, יש הזה נפש החיים ארוך מאוד, יש המון ביבורים מסביב לנושא הזה, אנחנו נתמקד היום רק ורק בנקודה אחת. רבינו בחיי, כשהוא עומד לבאר את עניין הקרובים, הוא עומד על נקודה מאוד מעניינת. פעם אחת כותבת התורה לגבי הקרובים, כותבת התורה את המילה שניים, כך אומרת התורה, ועשית שניים קרובים זהב. אז יש כאן את הספרה שניים. כשהתורה מדברת שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו מעל הכפורת, מבין שני הקרובים. שואל רבינו בחיי, שניים או שני? בפרשת ויקל מופיע גם כן שני. אז לשניים או שני? תשאלו אותי מה ההבדל בין שניים ושני. התשובה פשוטה מאוד. שני, אומר רבינו בחיי, מלמד על שוויון. שוויון, איפה מצאנו את זה? מה השורש של זה? השורש של זה מופיע בגמרא במסכת יומה לגבי השעירים. השעירים כידוע לכולם היו שניים, אומרת התורה, והתורה חוזרת 3 פעמים, לקח את שני השעירים, והעמיד על שני השעירים, ונתן על שני השעירים. התורה חוזרת 3 פעמים על הספרה שניים. הספרה הזאת מיותרת. למה מיותרת? כי כולנו יודעים שמיעוט רבים, אם מיעוט רבים זה 2, אז אם אתה אומר ולקח את השעירים, והעמיד את השעירים, ונתן על השעירים, זה אותו דבר. אז למה צריך לכתוב ספרה, שני השעירים? אומרת לנו הגמרא כלל, אם כתוב שני, פירוש הדבר שהתורה רוצה שוויון. ואם התורה חוזרת על זה 3 פעמים, סימן שהתורה רוצה את זה 3 פעמים, ב3 מיני אופנים התורה רוצה שוויון. שוויון במה? שווים במראה, שווים בקומה, שווים בתמים. אני רוצה אותו גובה, אותו צבע ואותו מחיר. זה מה אני לא רוצה שתביא לי עז 1.10 מטר והשנייה 90 סנטימטר. אני לא רוצה תביא אחת לבנה, אחת שחורה. אני רוצה או שניהם לבנים או שניהם שחורים. אין לי עדפה לבנים או שחורים, אבל שיהיה אחיד. ודבר נוסף, אני לא רוצה שתקנה עז אחד ב-1,000 שקל והשנייה ב-800 שקל, שיהיה מחיר אחיד. זה אלף, זה אלף, אתה יכול לקנות אחד פלוס אחד, זה בסדר, אבל באופן עקרוני צריך להיות מחיר אחיד. למדנו מכאן שאיפה שכתוב שני, התורה רוצה שוויון. אומר רבינו בחיי, בקרובים יש צד אחד שהוא שווה, ויש צד אחד שהוא לא שווה. הצד שהוא שווה מה הוא? הוא הצד של המשקל והגובה. שניהם אותו גובה, הקרובים היו שניהם אותו גודל, שניהם אותו גובה, ולכן מופיע שני כי הם שווים. אז למה כתוב בתורה ועשית שניים קרובים? כי הפרצופים שלהם לא שווים. למה הפרצופים שהם לא שווים? כי הגמרא אומרת במסכת יומא שדמות אחת זה דמות של זכר, והדמות השנייה היא דמות של נקבה, והיו, כשהיו עולים לרגלים, היו מראים להם את חיבת הקרובים שהם מאורים זה בזה, היו מראים לעם ישראל את החיבה שיש בין הקרובים. אז הוא אומר, אם ככה, אי אפשר אומר שני, כי זה לא שתי תינוקות, זה לא מדובר על שניים בדמות זהה. אחד דמות זכר ואחד דמות נקבה, אז לכן כתוב שניים, כי שניים אומר שזה שונה. אותו דבר ידוע לכולם, גם לגבי לוחות הברית כתוב שני לוחות הברית. אם כתוב שני לוחות הברית, סימן שמה? שהתורה אומרת שהם שווים, שניהם בגובה שישה טפחים, אף על פי שמבחינת המלל, בדיברה בצד הימיני, יש הרבה יותר אותיות מאשר בצד השמאלי, דיברנו על זה כבר פעם, שבצד הימיני יש 533 אותיות, בצד השמאלי, שהוא הצד שבין אדם לחברו, יש בסך הכל 87, יש 620 אותיות, קראנו בפרשת יתרו, עד אשר לרעך יש 613, מאשר לרעך יש לך עוד 7 אותיות, כנגד 7 מצוות מדי רבנן, שנוספו ביחד כתר, יש לך כתר זה 620, ולכן אדם, איש ואישה, שניהם ביחד משלימים את הבית, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, אז האישה יש לה שי עולמות ולאיש יש עולמות. אז ביחד כשהם בונים את הבית, יש להם כתר בבית. אז זה הכתר, זה מחובר ביחד. הצד שבין אדם למקום, יש בו 533 אותיות, אומר המבית, האותיות שם היו קטנות. בצד שבין אדם לחברו, היה אותיות גדולות. היה כתוב לא תרצח, לא תנח, בגדול. למה? כי זה בולט, להבדיל אלף אלפי הבדלות. כשאתה בא לסופר, אתה קורא מבצע, 3 קפה ב-20 שקל, אתה רואה את זה בגדול, למטה יש כוכבית, רק אם אתה קונה ב-2,500 שקל ומעלה. פירוש הדבר, שדבר שאתה רוצה להבליט אותו, אתה שם אותו בגדול. אחרי זה יש כוכביות, זה נוח המייסה. אבל בכל אופן, העיקרון הוא שאתה רוצה להבליט דבר מסוים, אתה כותב בגדול. והקדוש ברוך הוא אומר, המבי, תבליט ביותר את המצוות שבין אדם לחברו, הוא שם אותם בראשית העניין. אלה הדברים שאומר לנו, אומר רבינו בחיי. יש כאן בקרובים חלק שווה, ויש כאן בקרובים חלק שלא שווה. אז על החלק השווה במשקל ובגובה נאמר שני קרובים. מה שהוא לא שווה נאמר שניים קרובים. אלה הדברים. אם ככה למדנו על פי הדרך הראשונה של רבינו בחיי, שהקרובים היה בדמות זכר ובדמות נקבה. אותו דבר תמצאו גם בנצים מבלוז'ין ועמק דבר. ממש את אותם דברים. אבל מה היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא שם מעל שני הקרובים דמות של זכר ודמות של נקבה? אומרים המפרשים, הדמות של זכר ודמות של נקבה הוא מבטא בלשון הקבלה משפיע ומושפע, מה שנקרא משפיע, נותן ומקבל. הזכר הוא הנותן, האישה היא המקבלת. זה צורת החלוקה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. אז הקדוש ברוך הוא שהוא בחינת זכר, כמו שנאמר אני לדודי ודודי לי, הקדוש ברוך הוא הדוד, הוא הקדוש ברוך הוא בחינת זכר. כנסת ישראל היא הנקבה. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, זה הכל שמות של נקבות. אז למילא אנחנו בחינת הנקבה. כנסת ישראל בחינת הנקבה, והקדוש ברוך הוא בחינת זכר. הוא המשפיע ואנחנו המקבלים. אז זה הבחינת זכר ונקבה. ולכן אומרים לנו רבותינו, מופיע במדרש, בראשית רבה פרשה חף, אין תשוקתו של הקדוש ברוך הוא אלא על ישראל, שנאמר ועלי תשוקתו. מונים שם חז"ל במדרש 4 סוגי תשוקות, כך אומרים חז"ל. אין תשוקתה של אישה אלא לבעלה, שנאמר ואלישך תשוקתך, ואין תשוקת יצר הרע אלא לקין וחבריו, שנאמר ואליך תשוקתו, ואין תשוקת גשמים אלא לארץ, שנאמר פקודת הארץ ותשוקקה, ואין תשוקת הקדוש ברוך הוא אלא על ישראל, שנאמר ועלי תשוקתו. על הפסוק הזה, בשיר השירים בפרק ז', אני לדודי ועלי תשוקתו, אומר המדרש 3 סוגי תשוקות הם, ושם המדרש לוקח הפוך. אין תשוקתם של ישראל, אלא לאביהם שבשמיים, שנאמר אני לדודי ועלי תשוקתו. אז למדנו מכאן חיבור שהקדוש ברוך הוא משתוקק אלינו, ואנחנו משתוקקים אליו, ולכן זה כחיבת איש ואישה אלה הדברים שכותב רבינו בחיי, בלי ההמשך הזה של עלי תשוקתו, אבל זה הרעיון. אבל מי שיבטח גמרא במסכת חגיגה בדף י' ג', מי שיבטח גמרא בסוכה דפי, שואל את הגמרא, מה זה המילה הזאת כרוב? הקדוש ברוך הוא אומר לעשות כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה, מה זה כרוב? אומרת הגמרא, כרוב זה תינוק, שכן בבבל קוראים לינוקה רביה. התינוק נקרא, בבבל קוראים לתינוק, קוראים לו רביה. שואלת הגמרא, איך אתה יכול לומר שזה תינוק? כבר יחזקאל הנביא ראה דמות של כרוב, ראה דמות של אדם. אומרת הגמרא, אפה רב רבי ואפה זוטרי. פירוש הדבר, יש פני אדם ויש פני תינוק. אלה מה שהגמרא אומרת שם, אומר רבינו בחיי. והיה אפשר שהיו הקרובים, האחד צורת אדם גדול, והשני צורת ילד קטן. כעניין שראה יחזקאל, פני האחד, פני הכרוב, ופני השני, פני האדם. אז מה זה? ודרשו חז"ל, היינו כרוב, היינו אדם. אלא אפה רב רבי ואפה זוטרי. יש כאן דמות של אדם גדול ודמות של אדם קטן. ולפי זה אומר רבינו בחיי, נראה לומר שדמויות אלה היה דמות של אבא ובן. הבחינה הזאת, הגדול הוא אבא, והקטן הוא הבן, וזה כאהבת האב לבנו, שהיא אהבה חזקה. אהבת בנו, אבא, אז הקדוש ברוך הוא בחינת האבא, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, הוא האבא שלנו, אבינו מלכנו, אתה פונה אליו קודם, השיבנו אבינו לתורתך, קודם כל הוא אבא, ורק אחרי זה הוא מלך. אז דבר ראשון הוא האבא, זה הבחינה שלנו. אז הבנים, הקטן, זה כנסת ישראל. אז כאן הבחינה של אבא ובן. אם אתה אומר שזה חיבת איש ואישה, אז זה משפיע ומושפע. אם אתה אומר אבא ובן, אז זה בחינה אחרת לגמרי. זה בחינה של אבא ובן, בחינה אחרת. איזה בחינה יותר גבוהה? לכאורה בחינת האבא והבן היא בחינה יותר גדולה מאשר בחינת האיש והאישה. וזאת למה? כי מבן הוא נשאר לך לנצח. אישה, כשאתה לא מסתדר איתה, אתה יכול לתת לה גט כריתות והיא הולכת הביתה. בן שאתה לא מסתדר איתו, אתה אין לך ברירה, אתה צריך להסתדר איתו. אין לך שום ברירה, כי זה חלק ממך, כמו שאתה יכול להגיד על היד שלך, שאני לא מסתדר איתה, אתה צריך להסתדר איתה, גם אם אתה לא מסתדר איתה. הבן הוא חלק שלך, ברא קרא דאבוה. לכן תשימו לב, דבר מעניין מאוד, שרוצים לציין בר מצווה, לא אומרים בעל מצווה, איך אומרים? בר מצווה, מה זה בר? בר זה בן. הבן מצווה, זה היסוד שלו, הוא בן מצווה. כשאתה רוצה לדבר איתי על עבירה, איך קוראים לאדם שעובר עבירות, איך השם שלו? בעל עבירה. למה אתה קורא לו בעל עבירה? כי בעל מאישה יכול להתגרש, אתה יכול להגיד לו שלום, אתה עושה תשובה ואומר שלום לכל העבירות שלך. לעומת זה, החלק השני, יש לך בן, הבן שלך הוא נצחי. אז לכן הוא בן קרר הזה אבוה, הוא ממשיך להיות הבן שלך בכל מצב. אז אהבת הבן לכאורה היא הרבה יותר גדולה. עד כאן הדברים שיש לנו כאן ברבינו בחיי. טוב, צריך לדעת שהמעניין הזה של אבא ובן, לא כולם גורסים את זה. יש כאלה שאומרים שהגדול והקטן זה בחינת רב ותלמיד. למה? כי אם אתה אומר שהלוחות היו למטה ומעליהם יצאו קרובים, אז הקרובים האלה מבזים מה שנקרא לומדי תורה. מי זה הלומד תורה? אז פעם באמת האבות למדו עם הילדים. אבל היום שהאבות לא לומדים עם הילדים, אלא מה? הם אוסרים אותם למלמדי תינוקות. אז מילא הבחינה הזאת של הקרובים זה בחינה של רב ותלמיד. או בחינה של חברותה, כמו שאומר בעל הטורים במקום, שיש לך בחינה של חברותה ביניהם. אז יש לך עוד בחינה נוספת. לא רק אבא ובן, או רב ותלמיד, או חברותה על פי הדברים שכותב בעל הטורים במקום. ראיתי הערה יפהפייה, למרות שהוא אומר את זה בדרך הדרוש, אבל באמת צריך להבין מה כתוב כאן. ידוע לכולם מה שנאמר בחז"ל הקדושים, במדרשים, בגמרא במנחות, דף חפטד, אומרת הגמרא, משה רבינו התקשה מאוד בעשיית המנורה. הוא לא ידע איך עושים את המנורה, מקשה תעשה אותה, כפתוריה, פרחיה, למה לא לעשות כל אחד בנפרד, לעשות הלחמה? לא, לוקחים גוש, דופקים ועושים מנורה. משה רבינו לא הבין. עד כדי כך שהוא לא הבין, עד שחזל אומרים במסכת מנחות, תניא דבי רבי יוסי ברבי יהודה. ארון של אש ושולחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמיים, וראה משה ועשה כמותם שנאמר, וראה ועשה כתבניתם אשר אתה מורה בהר. הראו לו את זה בהר, משה רבינו ראה את זה, והוא עשה כתבנית שלהם. עומר רב חייא בר אבא, עומר רבי יוחנן, גבריאל חגור כמין פסקיה היה, והראה למשה רבינו מעשה מנורה, דכתיב, וזה מעשה המנורה, זה מורה באצבע. כמו וזה החודש הזה לכם ראש חודשים, משה רבינו התקשה בעניין הלבנה, והראה לו את זה באצבע. תנא דבי רבי שמואל, שלושה דברים התקשו לו למשה רבינו, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבע, ואלו הם מנורה, ראש חודש ושרצים, נפלא ביותר. ומשה רבינו לא הבין. אחרי שהוא לא הבין, אמר לקדוש ברוך הוא, כיכר כיכר זהב, תשליך אותו לאש, ויצא המנורה החוצה. לכן אמר ברש"י, אומר, המנורה, תעשה המנורה, מה זה תעשה? לא תעשה, אלא תעשה. למה תעשה? אומרים חז"ל שהמנורה נעשתה מאליה. לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אשלך את הכיכר לאור, והיא נעשית מאליה. לכך לא נכתב תעשה, אלא תעשה. אז הוא זרק לאש ויצא המנורה. השאלה שנשאלת היא שאלה יפה מאוד, שמופיעה באוצר פלאות התורה, ואולי נקשה, הוא לא שואל את זה במפורש, אבל אני רוצה להקשות לאור דבריו. רבותיי, עוד לפני שעשו מנורה, התורה מצווה על עשיית קרובים. גם הקרובים היו מקשה. מקשה, לקחו גוש של זהב, כך כותב רש"י, לקחו גוש של זהב ודבקו עליו, כך כתוב ברש"י. מה היו עשו אותם? דבקו עליו בקורנס, אומר רש"י, בפטיש, נקרא את הרש"י בפנים, מקשה תעשה אותם, שלא תעשה בפני עצמה ותחברם בראשי הכפורת לאחר עשייתם, כמעשה שורפים. אלא עטל זהב הרבה בתחילה, בתחילת עשיית הכפורת, והקה בפטיש ובקורנס באמצע, וראשים בולטים למעלה, וצייר הקרובים בבליטת כבותיו, כך כותב כאן רש"י, יוצא שגם זה היה גוש. שואל אם ככה נשאל את השאלה, למה משה רבינו התקשה במנורה ולא התקשה בעשיית הקרובים? אם היה למשה רבינו קשה להבין איך אתה מגוש אחד אתה מוציא את המנורה, למה היה לו, לא היה לו קשה איך אתה עושה את הקרובים? גם זה במיגוש, ועל זה נאמר קודם. למה בקרובים לא נאמר משה התקשה והקדוש ברוך הוא הראה לו בהר והראה לו באצבע? גם שם זה צריך להיות בצורה הזאת. טוב, בא הספר אוצר פלאות התורה מבלי להתייחס לשאלה הזאת, ורק אומר, הוא התקשה בעשיית המנורה, הוא לא התקשה בקרובים. למה? לפי שהקרובים מסמלים תינוקות של בית רבן. כמו שאמרנו קודם, יש כאלה שאומרים שזה דמות גדול וקטן, הכוונה אבא ובן, ויש כאלה אומרים גדול וקטן, הכוונה לרב ותלמיד, ויש כאלה שאומרים הכוונה לגדול וקטן, חברותות. אז מילא משה רבינו אומר, הבין שמה שנאמר כאן, מה זה? זה אבא מחנך את הילד שלו, כמו שנאמר, חינוך של אבא ובן. אומר, חינוך של אבא ובן, הבין משה רבינו, שאם הקרובים מסמלים חינוך שאבא מחנך בן, לא מחנכים ילדים שזורקים אותם לתוך האש. לחנך ילדים צריך לקחת פטיש, ולתת פה מכה, ופה לטיפה, ופה סוכריה, ופה צעצוע, ולפעמים לתת שיטת המקל והגזר, זה לא זורקים לאש. את המנורה אפשר לזרוק לאש, יוצא את המנורה. אבל כשאתה מדבר איתי על חינוך ילדים, חינוך ילדים זה אורבניה, את עמלינו, אלו הבנים נאמר בעזרת השם בעוד חודש וחצי בליל הסדר. את עמלינו, ואז אנחנו בעזרת השם בעוד חודש וחצי, אנחנו מוצאים חג ראשון של פסח, אני מקווה שהתחלתם כבר לנקות את הבית. בכל אופן, מה יש לנו כאן? דרך לעבוד קשה בעזרת השם לחנך ילדים. את עמלינו זה לא הבנים. אז אומר לכן, משה רבינו לא שאל איך עושים, הוא ידע שכאן צריך לעבוד קשה, צריך לחנך ילדים, צריכים להשקיע, זה לא דבר שנעשה מאליו, אלא הדברים שאומר הספר אוצר פלאות התורה. לאחר היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד נקודה אחת, והנקודה הבאה היא קשורה למה שנאמר בבעל הטורים, שהפרצופים שהיו שם, אומר בעל הטורים, בוא נקרא אותו בפנים, שני קרובים ופניהם איש אל אחיו, כמו שני חברים שנושאים ונותנים בדברי תורה, קרובים כרביה, שנאמר כי נער ישראל ואוהביו. פירוש הדבר, שכל מה שמביא בעל הטורים קשור לתורה, או כמו חברים שנושאים בתורה, זה אחד, או כי נער ישראל ואוהביו. נער ישראל ואוהביו מבטא התחדשות. דהיינו שלצורך לימוד תורה, אומר בעל הטורים, צריכים התחדשות. איפה אתה מוצא התחדשות? מצאנו, תתחדש כנשר נעורייכי. אדם צריך כל הזמן להתחדש. צריך לדעת שהמושג של נער ישראל באוהביו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כי אנחנו לומדים את התורה בתור נער. כמו שנאמר בחז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אתה בא ללמוד, שלא יאה, כבר למדתי את זה. לא, אתה לומד חדש, לומד את זה מחדש. יש וורט מאוד יפה, כתוב, בפוסוק כתוב, המסיר אוזנו, משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. למה, מה הקשר? המסיר אוזנו, משמוע תורה, גם תפילתו תועבה, מה הקשר? הבעיה שאתה בא להגיד שיעור, או שיש מגיד שיעור שאומר שיעור, אומר, הרב כבר אמרת את זה. אני מכיר את זה, אמרת את זה שנה שעברה, אמרת את זה שבוע שעבר בשיעור. אומר הקדוש ברוך הוא, המסיר אוזנו משמוע תורה. אם אתה אומר שכבר שמעת את זה, שאתה תבוא לבקש ממני בקשה, ברך עלינו, אומר, כבר שמעתי אותך בבוקר, מה אתה מבקש עוד פעם? כבר שמעתי אותך. אז אם אתה רוצה שאני אשמע אותך שלוש פעמים ביום, אז גם אם המגיד שיעור חוזר על זה, אל תגיד לו כבר שמעתי אותך. שמעת אותי, תשמע עוד פעם. אין דבר כזה, בכל פעם שאתה שומע, יש חידוש חדש. ולכן אומר, בכל יום מניחה כחדשים, כי יהיה כמו נער. נער זה לא ביטוי לילד, נער זה ביטוי לאדם שמתחדש. נער יכול להיות בין 3 חודשים, נכון? שמשה רבינו שם אותו בתוך היור, מה כתוב בפסוק? והנה נער בוכה, בין כמה היה הנער? 3 חודשים. ויהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל, בין כמה היה? 2 דעות, אחד אומר 42, אחד אומר 56. ואני והנער נלכה עד כה, בין כמה היה הנער? 37. אז נער זה לא אומר מה שאתה אומר, נער כולו נלכה בין 12. לא, נער זה יכול להיות 56 ו-50, ויכול להיות כמו שאצל האמא, הילד שלה הוא קטן, גם אם הוא בין 84, נכון? הבן שלי הקטן היה פה עכשיו, בין כמה הקטן שלך? בין 82 לאורך ימים ושנים. אז זה הקטן שלה, לא? אותו דבר שרבקה הלבישה את הבגדים ליעקב, מה כתוב? שהלבישה את יעקב, את יעקב בני הקטן, את בגדי עשיו הגדול, יופי, בין כמה הקטן הזה? בין 63 הקטן הזה. יוצא שקטן זה לא קטן, ונער זה לא נער. נער זה ביטוי, נער ישראל ואוהבהו, התחדשס, מה שנקרא, תתחדש כנשר נאורייכי, כמו שרשי כותב, שהנשר 1 ל-10 שנים, מתחדש עם הנוצות שלו, עולה גבוה אל השמש, אומר רשי, השמש שורפת לו את הנוצות, ואחרי זה הוא יורד לתוך המים, מצטנן ומתחיל לעוף מחדש, זה הבחינה של נשר, כותב רשי. למדנו מכאן שהיסוד הגדול של העבודה בעבודת השם זה להתחדש, זה עבודה שיש לנו, התחדשות בעבודת השם. לאחר הדברים האלה, בואו נראה עוד נקודה אחת בעזרת השם, ונוכל להתקרב לימי הפורים. אחידה, רבי דוד אזולאי, לוקח את העניין של הקרובים האלה לשתי בחינות שיש אצל ילדים. האחד להתחדש, להתחדש כנשר נאורייכי, ההתחדשות, והדבר השני, תינוק בלא חטא. ואלה שתי הבחינות שנדרשות לתורה, שאדם ילמד להתנקות מן החטאים, אלה שני הדברים שהוא אומר. בא ספר צרור המור, ושואל, למה באמת שמים את הקרובים, הקדוש ברוך הוא ציווה לשים קרובים על הארון, ומה מונח בזה שהקרובים פורסי כנפיים למעלה, מה המסר שכתוב כאן? אומר הספר צור המור לרבי אברהם סבא, כולנו יודעים שהתורה לא נבראה אלא כדי לעסוק בה, וכולנו יודעים כמה קשה לעסוק בתורה, כמו שאומר הפסוק, חיים על צווארו ויעסוק בתורה, מאוד קשה לעסוק בתורה כל היום. יש תרדות הפרנסה, ברוך השם, מברכים, לומדי תורה, עוסקים ברוך השם בתורה, מהבוקר ועד הלילה, תלמידי ישיבות, ברוך השם, אבל לא כל אחד יכול, יש פעמים תרדות פרנסה שמעיקות עליך, אבל אתה נדרש ללכת לקיים את הכללה של בזעת הפך תאכל לחם. אומרים לנו רבותינו, אבל ישנם כאלה שאין להם את העניין של בזעת הפך תאכל לחם. הם יכולים ללמוד כל היום בלי הפסקה. מי זה? בחורים, הבחורים צעירים, תלמידי ישיבות, כל היום יכולים לשבת ללמוד, מי מפריע להם? אין להם ריחיים על צווארו, אבא יש לו רעת קבע לישיבה, ברוך השם הוא מקבל לישיבה 3 ארוחות ביום, מה יש לו לעשות חוץ מללמוד תורה מהבוקר ועד הלילה? לגרוס וללמוד וללמוד וללמוד, עד מתי שהוא מתחתן? עד מתי? מהבית ספר, מה יש לך? יש לך דאגות, אתה משלם שכר לימוד, אתה מקבל, הבית ספר מקבל את התשלום שלו, ואתה יכול להגות בתורה בלי הפסקה. אומר הספר צור המור, לכן שמו תינוקות דווקא על הארון, לומר לך שהילדים האלה הם אלה שיכולים לעסוק בתורה כל הזמן בלי הפסקה. ומלבד זאת, אומר הספר צור המור, יש מדרש שמופיע בתנחום הפרשת ויגש. בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, אמר להם, תקבלו תורתי. אמרו לו, הן. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תנו לי ערב, בבקשה, אני רוצה ערבים. אמרו לו, אברהם, יצחק ויעקב יהיו ערבים. תיקח אותם, הם יהיו ערבים שלנו. אמר להם, אבותיכם, הם בעצמם צריכים ערבות. לא רוצה את הערבות שלהם, הם בעצמם צריכים ערבות. אמרו לו, מה, האבות הקדושים צריכים ערבות? אמר, כן. אמרתי לאברהם אבינו, שאני הולך לתת לו את הארץ הזאת, מה הוא שואל אותי? במה עדה כי ירשנה. אני אומר לך, נותן, במה עדה? הוא, אני אקח אותו ערבות, לא רוצה ערבות. יצחק אבינו, מה? מגדל את מי מגדל? את עשיו בבית, שנאמר, ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי, פסוק בתחילת מלאכי. יפה מאוד, לא רוצה ממנו ערבות. יעקב אבינו, אני גם אותו לא רוצה להחתים ערבות. למה? יעקב אבינו אמר, בשעה שלקחו את יוסף, מה הוא אמר? נסתרה דרכי מהשם. לא רוצה ממנו ערבות. נו, אז האבות הקדושים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. מי אתם חותמים? אמרו לו, עם ישראל בנינו יהיו ערבים, הילדים שלנו יהיו ערבים. אמר הקדוש ברוך הוא, זה אני מקבל, שנאמר, מפי עוללים ויונקים, ייסד את העוז. אין עוז אל התורה, כמו שכתוב בגמרא בסבוכים. אומרת הגמרא שאומות העולם באו לבלעם לשאול אותו מה מתנהל בעולם, פתאום נהיה שקט, שמעו קולו של הקדוש ברוך הוא, הם נבהלו שמא הולך לבוא מבול בעולם. אמר אל תדאגו, לא הולך לבוא מבול, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, פתחו כולם ואמרו השם יברך את עמו בשלום, העיקר שהוא נותן להם, לא לנו, שהכל יצליח ושהכל יהיה בסדר. פירוט דבר שהמילה עוז, מה מבטאת עוז? עוז ביטוי של תורה. אז עם ישראל קיבל תורה שנאמר מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. עד כאן הדברים, ואם חס וחלילה לא שומרים את התורה, אז למי הקדוש ברוך הוא פורע? מהילדים, הם חתומים ערבות, אז הוא פורע מהם. אומר רבינו בחיי, אתה רוצה לדעת מי מונע גזרות רעות? איך אפשר למנוע גזרות רעות? זה רק תינוקות של בית רבן, הם המבטאים גזרות רעות. ולכן אמר החכם מכל אדם שלוי מהמלך, אמר במשלי, לשון רכה תשבר גרם. מה זה לשון רכה? לשון רכה שעוסקת בתורה, תשבר אותיות תשבר, תינוקות של בית רבן, גרם, ראשי תיבות, גזרות רעות מבטלות. מה מבטל גזרות רעות? הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, לשון רכה. לימוד התורה של תינוקות של בית רבן, תשבר גרם, היא המשברת, את מה? את הגזרות הרעות. אומר רבינו בחיי, לכך שמח כאן ועשית שניים קרובים, רמת לתינוקות ולילדים העוסקים בתורה, כי תרגום ילד רביה, בעניין שהם מגינים על ישראל, ולכן נאמר והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, מה פורסי כנפיים? כמו כיפת ברזל, מה מגן עליך? מה מגן עליך? התורה שעוסקים בה, זה מגן על עם ישראל בכל מקום ומקום. אלה הדברים שכותב הספר צור המור, רעיון נפלא ביותר. בא ספר אוזניים לתורה, עוד פירוש אחד מתוך מכלול הפירושים, ונוכל לגשת אל הנושא המרכזי. בא ספר אוזניים לתורה ואומר, תדע לך שהתינוקות האלה, הקרובים, היו דומים לתינוקות. לרמוז וללמד שעוד שעניין התינוקות אלו הילדים יהיה מבוסס על תורה. החינוך של הילדים כולם יהיה על פי תורה, והילדים לא יתעסקו בחוכמות אחרות, רק בתורה. ודעית שהנבואה נמשכת מבין שני הקרובים, כמו שנאמר כאן בתורה, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם מוישה רבינו מאיפה? מבין שני הקרובים. כך מבין ילדי ישראל הלומדים תורה, יוצא קשר בין עם ישראל לאלוקיו. ובזה יש רמז, ואנחנו נצטרך את הרמז הזה להמשך, שאפילו בשעה שתיפסק הנבואה, לא יהיה נביאים מעם ישראל. לא יהיה נביאים מעם ישראל, תהיה אפשרות להתנבא באמצעות תינוקות. אתה רוצה להתנבא? תשאל ילדים. כמו שאומרת הגמרא בבסרה דף י"ב עמוד ב', אף על פי שניתלה נבואה מן הנביאים, לא ניתלה מן החכמים, והגמרא שם בעמוד ב' אומרת, וגם לא ניתלה לא מהשוטים ולא מהילדים. שוטים לא הכוונה למישהו שהוא שוטה, שמעתי מישהו שאומר שהכוונה לאוטיסטים. אוטיסטים, יש להם דבר כזה, אתה יכול לשאול אותם כל מיני שאלות ואמונים, לדעת את הדברים האלה, אז הוא אומר, זה הכוונה, לשאול אותם, עד כאן הדברים שכתובים בדברי רבותינו סביב העניין הזה. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא ניגש ברשותכם לדבר מעניין מאוד. מה שאני אומר עכשיו קשור לפורים, ולא נמצא בספר נעימות יומרו, אז אל תחפשו את זה שם, כיוון שהנושא הזה התחדש לי אחרי שהוא כבר יצא הספר לאור בסייעתא דשמיא, אז זה לא נכנס לספר הזה. בעזרת השם נעימות יומרו בית על פורים, יש כבר 30 דף מוכנים. אז בעזרת השם עוד חזון למועד, אז לא תמצאו את זה שם, אל תחפשו את זה בספר. מה שאני אומר עכשיו זה דבר חדש לגמרי. רבותיי, ישנה הלכה בשולחון אורך, תף קוף, תף ריש פייטט. מנהג טוב להביא ילדים קטנים וקטנות לשמוע מגילה. נו, מה החידוש? למה לא? אומר הגאון מווילנה על הפסוק וזכרם לא יסוף מזרם. אומר הגאון מווילנה מכאן נלמד שיש להביא לקריאת מגילה תינוקות של בית רבן אפילו קודם הגיעם לחינוך לקריאת המגילה. שמעתם? אתם כולכם מתעצבנים, נכון? הילדים בהומון דופקים כל הזמן ואתם מתעצבנים על נו! אתה רעב כבר, השעה כבר אתה צם 14 שעות או 12 שעות וכבר אתה עייף מאוד מגילה ועוד צריך לתח בהומון הזה ואחרי שהבעל קוירי עשה הומון, ועל ההתחלה של ההומון אפילו לא שמעת אותו, הוא כבר יורה ונפצים ובומבות, ואחרי זה הבעל קוירי חוזר עוד פעם ואומר, הומון, שיהיה בטוח בפנים, ואז מכניסים עוד מכה. אתם יודעים, מחר בבוקר תדפקו, תנו לנו הלכת הביתה כבר, מה הלחץ הגדול? מביאים את הילדים הקטנים אפילו מגיל חינוך, פחות מגיל חינוך, אומר הגאון מווילנה. דבר פלא, לא, מביאים ילדים קטנים. כותב תניה רבוסי, מביא אותו המתה מוישה, שכל הפסוקים שאנחנו אומרים בכל, יש לנו סדרה פסוקים, איש יהודי היה בשושן הבירה, ליהודים הייתה אורה ושמחה, ומרדכי יצא מלפני המלך, כי מרדכי היהודי, אמן בנבדתה עם 11 הבנים שלו, אתה אומר את זה, מה שואל, מה פתאום אומרים את זה בכל? כותב תניה רבוסי, מופיע במתה מוישה, אומר, דע לך, מה שאומר בשעת המגריאת מגילה, פסוקים בכל, שנהגו העם לאומרם פה אחד, אינו לא חובה ולא מנהג, אלא לשמח התינוקות. שיהיה מצב מה שנקרא, איש יהודי, כולם ביחד עם הילדים, יש מצב בו חשבים, יופי, שמח התינוקות. לכן מה? כדי שישמח בהם, וגם בראותם שינוי כזה, כי כל הזמן הבעל קורא, ואנחנו קוראים ביחד, שואלים מה זאת? ומתוך כך אתה בא לספר להם גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, למען ישמעו ולמען ילמדו להירא אותי כל הימים. וכך מביא המתה מוישה. שמעתם? חגיגה, מלווים ילדים קטנים, שיבואו לבית הכנסת ויעשו שמח ויעשו הומון ויהיה מצב. אומר הרמו, אור החיים תפרי צדיק, נהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים. נוהגים לצייר המן על עצים ואבנים. אני לא יודע איך מציירים המן. אין לי מושג. כנראה שאלה שמציירים ראו אותו. בכל האגדות, יש בכל המגילות, יש האחד עם כובע סומבררו, ואף ארוך ואוזניים גדולות, ויש לך משהו ציור כזה, כנראה זה עבר איש מפי איש, דור אחרי דור, הפרצוף שלו, אני לא יודע איך מציירים אותו, אין לי מושג איך הוא נראה. דבר שלא ראיתי, לא יכול להגיד לכם, אלה שציירו אותו, כנראה יודעים איך הוא נראה. מה עושים? מציירים את הצורה של המן על עצים ואבנים, או כותבים את השם המן עליהם, ודופקים עד שימחק. דופקים עד שימחק, לא יודע מה כותבים שם, כנראה כותבים על איזה אבן את השם שלו, כותבים מה שנקרא עם טוש, וכותבים עליו הומון, או שאתה מצייר, ודופקים אגן סטוצח. קראתי במנהגי טוניס, שהיו עושים בובה גדולה, ובזה, והיו שורפים אותו, לא פחות שורפים אותו, לקיים מה שנאמר, לככה לעשות. טוב, נפלא ביותר. ובזה מקיימים, תמחה את זכר המלך. בומבה של דבר. קראתי את הרמו הזה ושאלתי את עצמי, ולמה לי לא מגיע? למה שני לא ייקח את זה מקל אחד, נכתוב עליו הומון יצייר, וידפוק עליו, אז אם זה מצווה, אז למה זה מצווה לילדים בלבד? למה לא למבוגרים? למה לא, זה מצווה לילדים בלבד? קראתי בספר קו היושו, הקו היושו כותב, שהרבר רבשל, כשהיה רוצה לנסות עת, אתם קונים עת, איך אתם בודקים אם העת כותב? אתה לוקח את מי שיש לו את היום, היום זה דבר נדיר, מביאים את זה עם ברינקס. היום זה עתיקות, מי יש לו את היום? הכל מצפצפים בטוויטר. אומר אתכם פעם, כשהיה עתים, אז העתים כתבו, אנחנו עוד יש לנו עתים וגם ניירות יש לנו. אתה רוצה לבדוק איך אתה עושה, תביא לו בבקשה נייר, ומה אתה עושה? או שאתה עושה EKG, נכון? או שאתה עושה עיגולים, כל אחד. מה היה עושה הרב רבשל? כשהיה קונה את, היה כותב עמלק ומוחק. למה לא? חבטרי למצווה, תמחה את זכר המלך. אומר מה? אם הילדים מקיימים מצווה שהם דופקים על הפרצוף של הומון, אז למה אני לא אכתוב המלך? והם חוק אותו, מה רע? לא טוב. למה זה? נו, לא מבין, זה מצווה רק לילדים? למה לא מבוגרים? אם זה מצווה טובה, והרמו מביא אותה בתפרי צדיק, למה לא יעשו את זה מבוגרים? טוב, רבותיי, בוא נלך הלאה. מנהג נוסף, וזה כן כתוב בנעימות יומרו, אני כבר מזהיר אתכם, כמדומני עמוד רי סמך זין. כתוב בגמורה במסכת יבומה, במסכת סנהדרין, דף סמך ד', אומרת הגמרא, שילדים היו נוהגים לעשות בפורים משברת דפוריה. מה זה משברת דפוריה? היו עושים בור, והיו חופרים בור, והיו מדליקים בתוכו אש, וילדים היו קופצים מעל האש. זה כך היו עושים, לשמחה ספורים. היו עושים מדורה, ושמים שמה וקופצים. כנראה שזה לא היה אש, זה כנראה מה שנקרא אשון קטן כזה, והיו קופצים מעל זה, נו, נפלא ביותר. לא מבין, למה זה מצווה רק לילדים? צריך להבין מה זה, למה בכלל צריך לקפוץ? מה מונח כמה קפיצות האלה? טוב, אז זה תקראו בספר. כתוב בנעימות יומרו, זה עמוד כמדומני, רי סמך זין, יש שם ביור יפה מספר ליהודים מויסו אוירו, של הרב גולדווסר ושל החתן שלו, יש שם ביורים יפים בסייעתא דשמיא, כדאי לקרוא את זה. אבל אני לא הבנתי, אם זה מינה כזה טוב, למה שהמבוגרים לא יעשו את זה? שעשו בור ונקפוץ, אחד אמר, אתם שוגע, מבוגרים יקפיצו, יפלו בפנים. ילדים יכולים לעשות, טוב, אבל יש כאלה שעושים כושר, ברוך השם, אז יקפצו אלה עם הכושר, אלה שלא, ייתנו לו כסף שיעבור. זה גם הכנסה טובה לבית הכנסת. גבה יעשה בור, אם יש, מי שרוצה לקפוץ, יסלם 10 שקל, ויחסו את המשלוח מנות במתנות לאביונים. אפשר לעשות מזה הכנסה לא רע. אם הסגן עולה 10 שקל 10 דקות, אז למה לא יעשו קפיצות? גם זה אפשר לצפצד עם זה. לא, ילדים רק. למדנו מכאן שמה? שסיפור של פורים יש לילדים מנהגים מיוחדים. הם קופצים על האש, הם דופקים הומון, מביאים קטנים, הכל מביאים לך, הכל מסביב לילדים. נו, קרובים. כרבי הילדים צריך להבין מה מונח כאן, מה הסוד הטמון כאן. טוב, כדי להבין את הדבר, בוא ניכנס קצת לתוך הפורים, בסייעתא דשמיא, וללמוד כאן נושא מאוד מאוד מעניין. במדרש רבי אסתר הבא פרשה זין, ואולי אפילו כבר קודם לכן, מופיע במדרש, מביא את זה בספר פרסום הניסה, שהחשברוש העליל על היהודים שהם כל היום עושים שמחות. שבס היום, פסח היום, הם כל הזמן אוכלים. חופש ואוכלים כל היום. יש להם 7 ימי פסח ו8 ימי סוכות, ויש להם חנוכה, ויש להם ראש חודש וערב ראש חודש ושבת. בקיצור, אוכלים ושותים ויושנים ויושנים ואוכלים ושותים, ו7 ברכות ובהזכרות הם אוכלים, כל יום הם אוכלים, ואחרי זה בשלושים כל מה שהנפטר לא אוכל הם אוכלים עכשיו, להשלים את כל מה שהם אוכלים ואוכלים ואוכלים, והם כל היום אוכלים ואוכלים ויושנים, וההוצאות אין להם הכנסות, הם רק מה שנקרא, יש יתר הוצאות מהכנסות. פה הם עייפים ופה הם חולים, בקיצור, זה לא עסק. אומר לו אמן, תוך כדברי הנבלה שאמן משמיע לו, אומר לו, תשמע, ואתה יודע מה? יש להם יום אחד בשנה שהם לא אוכלים. מתי הם לא אוכלים? כיפור. כיפור הם לא אוכלים. טוב, לא משנה שהם אוכלים. קודם, והם אוכלים אחר כך, אבל מה שנקרא, כיפור הם לא אוכלים. אומר לאמן, ואתה יודע איזה אכזרים הם? את התינוקות שלהם, את הילדים הקטנים, הם מריבים אותם. הם מריבים את הילדים הקטנים. ועל ידי שמריבים את הילדים הקטנים ואת היונקים, הם מקללים את המלך. למה? כשם שאבונותינו ימחו, כך ימחה המלכות הזאת. כמו שהם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימחה העבירות שלהם, שימחה גם המלכות. שקר וחזר, שקר וחזר. אנחנו מענים ילדים, אסור בכלל לאמנות ילדים. עד הרבה, כתוב ששנה, שנתיים קודם, קצת שעות נותנים להם, אבל לא יותר מזה. מה כלום כאן, מענים ילדים? בפסיקתא כתוב ששמאי לא רצה להכיל את הילד שלו, וילצו חכמים להכיל את הילד שלו בידיים. מה אתה סתם משקר? אבל הוא מה שנקרא, יש לו פרויקט ילדים, זה הפרויקט שלו. אתם רוצים לראות? בואו נקרא מדרש אסתר הבא פרשה זין. לאחר שהמן שיגר את האגרות, י' ג' בחודש ניסן, שלח את האגרות החוצה, היה שמח, ברוך השם, הכל יצא, חתם, והאגרות יצאו לדרך, בסייעתא דשמיא. טוב, הם פוגעים במרדכי היהודי, פוגעים אותו, שהולך לפניהם, וראה מרדכי לפתע 3 ילדים שהיו באים מבית הספר, ורץ מרדכי אחריהם, הוא רואה ילדים באים מבית הספר, מרדכי רץ אחריהם, וכשראה המן וכל חבורתו, שהיה רץ מרדכי אחרי התינוקות, הלכו אחרי מרדכי לדעת מה מרדכי רוצה מהם. מה אכפת לך מה הוא רוצה מהם? רגע אמרנו, הגזרה יצא לדרך, מה אתה שואל מה? יצא, רוצה לראות מה יגיד להם. טוב, נפלא. כיוון שהגיע מרדכי אצל התינוקות, מרדכי הגיע לתינוקות, שאל אחד מהם, פסוק לי פסוקך, תגיד לי בבקשה פסוק. אמר לו הילד הראשון, אל תירא מפחד פתאום ומשועת רשעים כי תבוא. אל תראה מפחד פתאום, הפסוק הראשון. פתח השני ואמר, אני קריתי היום, ובזה הפסוק עמדתי מבית הספר. כך גמרנו את השיעור, היה צלצול. אוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי אימנו כל. פתח השלישי ואמר, ואז זקנה אני הוא, ואז ציבה אני אסבול, אני עשיתי, אני אסה, אני אסבול ואמלא. יש הרבה סידורים של הספרדים, אני לא יודע להגיד לכם איזה מהם, חלק ראיתי כן יש, חלק ראיתי אין. בחלק כתוב שנהוג לומר את זה אחרי תפילת שחרית, וזה סגולה, כך כתוב שם, וינצל מכל גזרות קשות ורעות. כך כתוב. בסידור אחר ראיתי, נהוג לומר, והסוד ידוע ליודי חן. וכמובן שיש פה יודי חן, אחרי זה תעבירו את המידע, מה הסוד שנמצא כאן בשלושת הפסוקים האלה. כך ראיתי. אתמול ראיתי גם בספר שנקרא תחלאל של התימנים, גם שם מופיע שלושת הפסוקים האלה, שזה סגולה לומר. טוב, מלך שאצל אשכנזים רק הפסוק האחרון, ואז זקנה אני הוא, ואז צבע אני אסבול, יש אחרי עלינו לשבח, אבל לא את כל הפסוקים, כנראה שהם לא יודעים את הסגולה עדיין. אבל כך כתוב שזה סגולה להינצל מכל גזרות רעות. טוב, באו ילדים, אמרו את הפסוקים האלה, מרדכי שומע את זה, ושמח שמחה גדולה. מבסוט ברוך השם, הילדים אמרו לו דברים טובים. שואל אותו אמן, מה אתה שמח? מה קרה? מה הם אמרו לך ילדים? מה אתה שמח? אמר לו מרדכי, על בשורות טובות שבישרו לי. הילדים אמרו בשורות טובות. מה בישרו לך בשורות טובות? שלא אפחד מן העצה הרעה שיעצת עלינו. אמרו לו, אל תפחד מהאומון הזה. מה אתה פחד ממנו? אל תדאג. אמר לו, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל, אין מה לפחד. ואחד אמר לו, ואז זקנה עניו, הקדוש ברוך יגן, ומבסוט יפה. מיד כעס אמן ואמר, אין אני שולח ידי בתחילה, אלא באלו התינוקות. הדבר הראשון שאני מטפל, זה בילדים האלה. הלאה, הילדים האלה מביאים מצב רוח למרדכי, אני מיד הולך להחית אותם. יפה מאוד, עד כאן הדברים. רבותיי, בא הרב אליושיב ושואל, מה השמחה הגדולה ששמח מרדכי שהוא ראה את הילדים האלה? אומר הרב אליושיב, הוא שמח, א' כל זה לא ילדים מאותו כיתה. זה הוא לא אומר, אבל זה פשוט. אם אחד אומר פסוק אחד ואחד פסוק אחר, סימן שכל אחד, זה לומד ישעיהו וזה לומד, כל אחד אומר פסוק אחר. אז מילא, הלימודים הם לא באותו כיתה. אמר הרב אליושיב, שאתה רואה ילדים שעוסקים בתורה, ואתה אומר לו פסוקי, פסוק לי פסוקך, והוא אומר לך, ברעידת אדמה הייתה בטורקיה עם 80,000 הרוגים, סימן שמה? סימן שהראש שלו, איפה נמצא? נמצא בתוך הפסוק שהוא למד, בתוך הגמרא שהוא למד. אמר, אם ככה, תינוקות שבית רבן לומדים, אין לנו מה להתרגש. למה? כי הגמורה בשבס קוף יוטט אומרת, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שביטלו בה תינוקות של בית רבן. אם ככה, אפילו לא מבטלים תלמוד תורה משל תינוקות, אפילו לבניין בית המקדש. אם אתה רואה שהם ככה לומדים וככה לאותים בלימוד, אין מה לדאוג. ככה כותב הרב אליושיב. בא הגאון מבינה בכל אליהו, ואותו דבר מביא גם בעץ יוסף וענף יוסף במדרש, כמעט אותו דבר, אומר דבר נפלא. שלוש פעמים באו המלאק להילחם איתנו. פעם אחת פרשת בשלח, ויובו ימולק, וילוחם עם ישראל ברפידים. זה הפעם הראשונה שהמלאק הגיעו מרחק של 1,600 קילומטר. 400 פרסה באו להילחם עם ישראל. מה קרה? יש להם צוואה של האמא שלהם תימנה, שכאשר הם יצאו ממצרים, שיעשו להם צרות. איך שהיה, שמעו את הים, ושמעו שנקרא ים, או, יצאו! מה פתאום, מה שמע שמועה הוא בא? שמע קריאת ים סוף ומלחמת המלאק. מה, אם אלה הגיעו אלף, אין להם לא ארץ ולא מדינה ולא מרבצי נפט, ואין להם שום דבר, על מה אתם רבים? מה המריבה שיש כאן? יוצא שמה? הם באו להילחם כדי להילחם, זה הפעם הראשונה. פעם השנייה, בפרשה סחוקס, אומרת התורה, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, אומר רשי, יושב הנגב מזה, אומר רשי, זה המלאק. המלאק נקרא בשם יושב הנגב, נפלא ביותר, אף על פי שהם היו מחופשים לכנענים, לבשו בגדים של כנענים, אבל אחרי שלבשו בגדים של כנענים, עם כל זה, ידעו שהם המלאקים והתפללו עליהם. הפעם השלישית שבאו המלאק, מתי באו המלאקים פעם שלישית? הומון הרשע, המן הרשע, להשמיד, להרוג ולאבד את כל הילדים. אומר, אם ככה, נוכל להבין טוב מאוד, למה הוא בא כאן ושאל אותה, מה השאלה שמונחת כאן? אומר פשוט מאוד, הילד הראשון בא כנגד הפעם הראשונה שהגיעו המלאקים. מה כתוב בפסוק? אל תירא מפחד פתאום. רמז לפעם הראשונה שהגיעו המלאק בפתע פתאום. ויובו ימולק, המלאק הגיע לא בלי התראה מוקדמת, הגיע להילחם. הפעם השנייה, הוצאו עצה ותופר כנגד הפעם השנייה, שהתחכמו ויעצו לדבר בלשון כנען ולרמות את ישראל. אז מה אמר לו? הוצאו עצה ותופר, העצה שהם עשו שמה, שהם התחפשו לכנענים, אף על פי שהם היו עמלקים, הוצאו עצה ותופר, עצה שלהם לא תצליח, הנה גילינו שהם עמלקים, והתפללנו שהקדוש ברוך הוא ייתן אותם בידינו. והשלישית מזה, זה הומון, זה הפעם השלישית שבא הומון. מה אמר הילד השלישי? ואת זקנה, אני הוא, ואת צבא, אני אסבול. אני עשיתי, אני אסה, אני אסבול ועמלק. כנגד מה? זה כנגד המן. למה? כתוב במדרש, שבשעה שבא אמן עם העצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אמר לו אחשוורוש, אתה תגיד, אתה בסדר אתה? אתה לא יודע? אתה לא יודע שברגע שמישהו התחיל עם עם ישראל הוא קיבל על המקום עונשים? תסתכל בבקשה פרוי, מה קרה לו? בים, חילו בים, קש, אבן, עופרת, אתה הולך להתחיל עם היהודים, בבקשה תראה מה קרה לסנחריב, בבקשה תראה מה קרה, הביא לו רשימה שלמה, אומר, אתה הולך להתחיל איתם, אם אני אתחיל איתם, רק צרות תהיה. אמר לו אמן, אחשוורוש, אתה צודק, אבל זה לא עכשיו. כל מה שאתה מספר לי, אמן, היה פעם פרו, זה היה פעם, שהקדוש ברוך הוא היה צעיר, והיה לו כוחות, היום הוא כבר זקן, הוא הזדקן, ויוד והוא הזדקן, אין לו כוח. אתה רואה ראיה? הנה, החריבו לו את בית המקדש. נבוכדנצר, הוא עשה משהו? לא עשה כלום. הוא הרג את נבוכדנצר? לא. למה? הוא כבר לא בכוחות. הוא כבר לא בכוחות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא בכוחות, אני זקן. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואז זקנה אני הוא, ואז שיבה אני אתבול. אל תדאג, אני אראה לך מה יכול לעשות זקן. תספור כמה ימים, אתה לעץ עם הזקנה שלי. חכה, חכה, כמה ימים, רק סבלנות, הכל בסדר. אתה אומר, אני זקן, אני אראה לך מה עושה זקן בעזרת השם. אלה הדברים שאומר הגאון מוילנה, לכן הביא שלושה פסוקים. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים, למדנו דבר נפלא. בוא המדרש, פרשת ט' עוד ד'. לאחר שעשה אמן העץ, הלך אצל מרדכי, ומצאו, הלך לראות איפה מרדכי נמצא, הוא הולך עכשיו בלילה. בבוקר אמור למלך לטעות אל מרדכי על העץ, הוא אמר, איפה נמצא אותו? אתה יודעת איפה הוא נמצא? והוא מתחבא, לך תחפש אותו עכשיו. נו, בלילה הוא משועמם, הולך לחפש את מרדכי, איפה הוא מוצא? אתה יודעת שהגזרה יצאה ביום י' ג', הזמינה אותו למשתה, ביום י' ד', מוזמנים למשתה, מחר שוב פעם משתה, בקיצור, תוצח. הוא הולך לראות איפה מרדכי. איפה מרדכי נמצא? יושב בבית המדרש, והתינוקות יושבים לפניו, ושקים במותניהם, ועוסקים בתורה, והיו צועקים ובוכים. הוא מנה אותם, הוא מצא שם 22,000 תינוקות. בית מדרש עם 22,000 תינוקות. בא רבי חיים פלג'י בשוט חיים ביד, סימן קוף חבר, ושואל שאלה, איך יכול להיות שמרדכי לימד 22,000 ילדים? איך יכול להיות? כמה יש בכיתה? 40, והמורה לא משתלט. 40, הוא לא משתלט. איך יכול להיות 22,000? 22,000 תלמידים, איך יכול להיות דבר כזה? אל תשאל אותי מרבי עקיבא, אומר רבי חיים פלג'י, למה? רבי עקיבא היה 24,000 תלמידים, אבל הם לא למדו במקום אחד. איפה? בבני ברק, בלוד, בגרישו לציון, בבר שבע, באשדוד, היה בבנימינה, בחדרה, היה בכל מיני מקומות. פה הוא לימד שבוע, פה היה יומיים, פה שלוש, זה לא 24,000 באולם אחד, אין דבר כזה. אז איך יכול להיות כאן 22,000? כך הוא שואל. לכן הוא מביא כמה תירוצים, התירוץ האחרון שלו אומר שבאמת הם לא למדו. מה שהם עשו שם היה תפילה. התכנסו כולם לתפילה. תפילה הוא פשוט מגרש ששמו יוטה מלמעלה, וזה מה שהיה באולם תפילה, זה לא של לימוד, שאין רמקול שאתה יכול לדבר. ולכן אין לך מה לדבר, חוץ מזה שזה יום טוב. גם אין לך רמקולים, אתה לא יכול להפעיל אותם. אז מילא לא שהיה רק לצורך תפילה. טוב, נכנס אמן ורואה 22,000. השליך עליהם שלשלאות של ברזל. הולך המן ושם עליהם שלשלאות של ברזל, והפקיד עליהם שומרים ואמר למחר, אהרוג את אלו התינוקות תחילה, ואחר כך אתלה את מרדכי. והיו אמותיהם מביאות להם לחם ומים, ואומרות להם, בנינו, אכלו ושתו קודם שתמותו למחר, ואל תמותו ברב. באות האימהות ואומרות הילדים, בוא מותק, אחד חסנביץ' עם טונה, בוא מותק, תאכל בבקשה סנדוויץ', יש לך פה סנדוויץ' עם חסה, תאכל דבר בריא לפני שאתה מת. מביאים להם אוכל טוב לפני שהם מתים. לא, רוצים למות. רבותיי, השאלה שנשאלת היא, הולכים לאכול לפני שהם מתים? בשביל מה? בין כל איך למות, בשביל מה לאכול? שמעתי על זה תירוץ, שהרב גלינסקי אמר על משהו אחר, ומזה מישהו לקח את זה לכיוון אחר. כתוב במדרש, באיכו, שם מסופר הסיפור על מרים, לא חנה ושיבת בניה, אלא מרים ושיבת בניה. כשהגיע הילד הקטן, כתוב במדרש שהוא היה בן 30 חודש. 30 חודש זה שנתיים וחצי. אתם יודעים איך נראה את שנתיים וחצי. חמוד עם טלטלים, כיפה גדולה עם קליפסים, מושיקו, כתוב לו יפה על הכיפה. חמוד, ילד חמוד, ברוך השם, יופי, שנתיים וחצי. בא הקיסר, אומר למרים או חנה, לא משנה איך קוראים לה, תשמעי, אני זורק את הטבעת, הוא יתכופף להרים, אני אגיד שהוא השתחווה, הוא יגיד שהוא הרים את הטבעת, יצאנו ידי חובה. אומר, תן לי לדבר איתו, תן לי חדר לדבר איתו. אומר המדרש באיכו, נכנסה לחדר, והעניקה את הילד, הילד עוד ינק, היה בשנתיים וחצי, 30 חודש. העניקה את הילד, הילד ינק, גמר לאכול, אומרת לו, האמא, מותק שלי, תעשה טובה. אתה הולך לקיסר, הוא רוצה שתתכופף להרים, אל תלך. תגיד לו שאתה לא מוכן, הוא בשעה קלה אצל אחיך בגן עדן. לך עם האחים שלך. שואל הרב גלינסקי זצ"ל, אז בשביל מה נתת לו לאכול? אם את אומרת לו, בבקשה, תלך עכשיו אצל אחיך, בשביל מה להעניק אותו חצי שעה? מה המטרה בזה? אומר הרב גלינסקי, אתה יודע מה המטרה? האמא הזאת מקריבה קורבן לקדוש ברוך הוא, שהקורבן ישקול עוד 300 גרם. כל חילב לשם, זאת אמא יהודיה, מקריבה ילד הקדוש ברוך הוא, שהילד ישקול יותר. על פי זה, באים האמהות כאן לבית המדרש, ואומרות הילדים, אתם מתים, תשקלו יותר, כדי שאתם תהיו קורבנות יותר טובים, לכבודו של הקדוש ברוך הוא. שהקורבן יהיה מעולה יותר, לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שאמרו האמהות. אמרו להם הילדים, הניחו ידיהם על הספרים, שמו את הידיים על הספרים ונשבעו, בחיי מרדכי רבנו. לא נאכל ולא נשתה, אלא מתוך תעניתנו נמות. וגואו כולם בבכיו. כל הילדים פרצו בבכי עד שעלתה שבתם למרום. ושמע הקדוש ברוך הוא כל בכייתם, כבשתי שעות בלילה, באותה שעה, נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ועמד מכיסא דין וישב על כיסא רחמים. ואמר, מה כל הצון הזה שאני שומע, כל גדיים וטלאים? אומר לו מוישה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לא גדיים ולא תיישים, אלא קטני עמך שהם שרויים בתענית היום שלושה ימים ושלושה לילות. ולמחר רוצה עם האויב לשוחותם כדגיים ותלשים. מחר רוצה לשחוט אותם כמו גדיים ותלשים. באותה שעה נוטה לקדוש ברוך הוא את אותה מגרות שגזר עליהם, שהיו חתומות בתית וקראם, והפיל על אחשוורוש בעלה, ובאותו לילה נאמר, הלילה הוא נדדה שנת המלך. רבותיי, יוצא שמה, שהילדים האלה, הם אלה שמה, הבחיות שלהם, והצעקות שלהם, הם ביטלו את הגזרה. בא הספר הלילה דמרדכי, ושואל, מה פתאום מרדכי כינס ילדים? מה פתאום כינס ילדים? מה אמרה לו אסתר המלכה, לך כנוס את כל היהודים היושבים בשושן, זה מה שאמרה לו. זה היהודים היושבים בשושן. 18,500 איש הלכו למשתה. בבקשה, כל אלה שהיו במשתה, שתלמידי רבי שמעון בר יוחאי, מה אמרו? על מה נגזרה הגזרה? על מה? שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. בבקשה, אבאלה, תאסוף את כל אלה שהיו במשתה, בבקשה. כולם בתי כנסיות, אותם הוא לא אסף. כולם ישבו בבית, הסתכלו על המצות שמונחות על המקרר, הסתכלו על היין שמונח בחביות, הסתכלו על החסה שאחרים שקנו שמה, הסתכלו על הכל ולא אוכלים שום דבר. אל תאכלו ואל תשתו. מה זה אומר? ודאי, אם אתה צם וצומו עליי, אז ודאי שככה. צומו עליי ואל תאכלו מצות, ואל תשתו ארבע כוסות, ואל תאכלו מרור. ביטול מצוות עשה של אכיל אסמצה. יש לנו מצוות עשה מדאורייתא של אכיל אסמצה, אכילה היחידה שיש לנו מדאורייתא, חוץ מכמובן, טוטו, יש לנו גם בסוכות האכילה כזית הראשון בסוכה, אבל כאן אכילת מצה מדאורייתא, לא לאכול ולא לשתות ארבע כוסות. למה? צומו עליי, אומרת אסתר המלכה, ואל תאכלו ואל תשלו שלושת ימים. שואל הספר הלל הזה מרדכי, למה הוא כינס ילדים? למה הוא לא כינס את תושבי שושן הבירה? כך הוא שואל. הוא מביא כמה תשובות בדבר. ניקח תשובה אחת שהוא מביא בשם הפרשס דרוכים, בדרוש חבדלת, וכך הוא כותב. כתוב במדרש באיכו, נקרא את המדרש בפנים, מדרש מאוד מאוד יסודי. המדרש נמצא באיכו רבו פרק א' עוד למד ב'. אומר רבי יהודה בואו ראה, כמה חביבים תינויקו יש לפני הקדוש ברוך הוא. בוא תראה כמה חביבים תינוקות של בית רבן לפני הקדוש ברוך הוא. גלתה סנדרין, לא גלתה שכינה עמהם. גלתה משמרות ולא גלתה שכינה עמהם. כיוון שגלו תינויקו של בית רבון, גלתה שכינה עמהם. עדה עוד הכתיב עולליה, הלכו לפני צער, מיד ויצא מן בת ציון כל הדרה. הרי שהשכינה איננה זזה לעולם מאצל תינוקות של בית רבן. הזוהר הקדוש כותב שרבי שמעון בר יוחאי כשהלך לבקר תינוקות של בית רבן, שאלו התלמידים לאיך הקהל ילמר, לאיפה כבודו הולך. אומר להם, לי רואי שפני השכינה. אני הולך לראות את פני השכינה, איפה נמצא פני השכינה? אצל תינוקו של בסרבון, שם נמצאת השראת השכינה. אלה הדברים שכתובים כאן. יוצא שמה? שהשראת השכינה נמצאת איפה? ב-22 אלף ילדים. אצל הילדים. ולמה הוא לקח דווקא 22 אלף? אומר הספר כסף מזוקק, בדרוש ב' לפרשה סיטרוי. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. כיוון שכולנו בעזרת השם יודעים מה שנאמר בחזל הקדושים, במדרש תחילת פרשת במדבר, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, הוא ירד על הר סיני, ליוו אותו, כמה מלאכים? 22 אלף, מאיפה לומדים? רכב, אלוקים, ריבותיים, אלפי שינן. בראש דבר שהמרכבה של הקדוש ברוך הוא מתניידת בכמה? שתי רבבות ושתי אלפים, זה היסוד. אין השראת שכינה פחותה משתיים ועשרים אלף, זה השראת השכינה הכי גדולה שישנה. רבותיים, אלה הדברים שלמדנו כאן בסייעתא דשמיא. הלך מרדכי וכינס 22 אלף ילדים במספר מכוון. למה? אומר הכסף מזוקק, כולנו יודעים שעם ישראל קיבל תורה באהבה מתי? בפורים. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. מה פתאום קיבלו קבלת התורה מאהבה? אותם 22 אלף מלאכים שבאו בהר סיני, עכשיו באו 22 אלף ילדים שנראים כמו קרובים, והקרוב הפרצוף שלו כמו ילד. אז המידה הזאת של הילדים, זה מה שגרם להם לקבל את התורה. אומר הפרשה זרוחים, כתוב בתורה בפרשה סטולדויס, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אומר המדרש רבה, פרשה סמכי, אומר המדרש, אומר רבה בברקנה, לא עמדו פילוסופים בעולם כבילם בן באור וכעבדי מוסה גרדי, נתקצו כל עובדי כוכבים אצלו. אמרו לו, תאמר שאנו יכולים להזדבק לאומה זו, יכולים להילחם איתם. אומר להם, חזרו על בתי הכנסיות ובתי המדרשות, אם אתם שם תינוקות מצפצפים בקולם, אין אתם יכולים להזדבק בהם. אם יש ילדים שעוסקים בתורה, לא תצליחו לגבור עליהם. שכך הבטיחה נביאם, הכל קול יעקב והידיים ידי עשיו. ומתי שקולו של יעקב מצוי בבית המדרש, אין הידיים ידי עשיו שולטות. ואם אין את הקולו בבית המדרש, אז ידי עשיו שולטות. אם כך אומר הפרשת זרוחים, יסוד נפלא ביותר. למה הוא כינס דווקא 22 אלף ילדים? בגלל שאם הקול של הילדים מצפצף בבית המדרש, יש השואס השכינה. 22 אלף זה דוגמה סלוחים. וחוץ מזה, בזמן שהכל קול יעקב והתינוקות מצפצפים, אין הידיים ידי עשיו שולטות. אין אפשרות לגבור על המעשה הזה של הילדים. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. רבותיי, לאחר שלמדנו את היסודות האלה, בוא נאמר דבר נפלא, מתורתו ומשנתו של הגאון רבי צוק קוטנר. אני לא אלך עכשיו לקרוא את כל המאמר, מי שרוצה יקרא את המאמר, נקרא בפחדי צחוק, בפרק י"ח, במאמרי פורים, מביא אותו הספר פרדס שדי, ואומר דבר נפלא ביותר. אולי נזכיר אותו בקצרה, צריכים קצת להרחיב בו, אבל אין לנו את הזמן. כותב הגאון רבי צחוק קוטנר, בוא תלמד דבר יפה מאוד בפרשת בשלח. כאשר מוישה רבינו אומר ליהושע, בחר לנו אנשים, וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. מוישה רבינו אומר ליהושע, בחר לנו אנשים. מה זה לנו אנשים? בחר לי אנשים. מה זה בחר לנו? אומר רש"י, מכאן אמרו חכמים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. משנה באבות בפרק ד'. שואל הפחדי צחוק רבי צחוק קוטנר, אין איפה ללמוד את זה? רק מבחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק? מזה אתה לומד שכבוד תלמידך חביב עליך כשלך? אומר הגאון רבי צחוק קוטנר בדילוג, מה שהוא מביא שם על ברית בין הבתרים וכדומה. דע לך, הוא אומר, עיקר המלחמה של המולק, לנתק מדור לדור, זאת המלחמה. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מלחמת עמלק היא לנתק את הילדים מההורים, ולנתק את הילדים מהרבים שלהם. זה מלחמת עמלק. אל תלכו עם ההורים שלכם, הם שייכים לדורות העבר. אל תיקחו עם הרבס שלכם, ששייכים לדורות הקודמים. זה מלחמת עמלק. הם נכנסים בחלל הזה של התפר, של ההפרדה בין הורים לילדים. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. לנתק את הדור הבא מהדור הקודם, לנתק את הילדים מההורים, לנתק את התלמידים מהרבים. לכן דווקא במלחמת עמלק אומר הקדוש ברוך הוא משה רבינו, בחר לנו אנשים. מה זה לנו? לי ולך. מה זה לי ולך? מכאן שיהיה כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. מה רוצים ללמד אותנו? אומר הגואל רבי יצחק קוטנר, רוצים ללמד אותנו דבר אחד, תשמרו על הילדים, תיתנו להם כבוד והערכה. הרבי והתלמיד אותו דבר, עקבות תלמך חביב עליך כשלך. אל תשפיל ילדים, אל תשפיל אותם, כי אם תשפיל אותם ולא תיתן להם כבוד, ייכנס המלאק באמצע ויקח אותם. כי מלחמת המלאק הוא לנתק מדור דור, לנתק את הדור הקודם מהדור הבא, לנתק את הילדים מההורים, את התלמידים מהרבים. ולא סתם, כאשר התורה רוצה לדבר איך צריכים לחנך ילדים, אומרת התורה, ושיננתם לבניך. שיננתם לבניך? זה תלמידיך. אומרים חז"ל, מכאן אתה לומד, שתלמידים קרואים בנים. כשאתה רוצה לדעת מה זה תלמיד, אם הוא תראה בן שלך, אתה לא תזרוק אותו מהכיתה כל כך מהר, נכון? בא פעם ראש ישיבה אחד, בא לרב שטיימן ואמר, הוא רוצה לזרוק ילד מהישיבה, הילד ככה וככה. שואל אותו הרב שטיימן, מה השם של אמא שלו? אומר, לא יודע למה, הוא לא חולה, מה הבעיה? אומר, אמרת לך שהוא חולה? רציתי לדעת מה השם של אמא שלו. אומר, לא יודע. אומר, איך אתה הולך לזרוק אותם, אתה לא יודע מה השם של אמא שלו? התפללת עליו? התענית עליו חצי יום? לפני שאתה זורק אותו, תעשה תענית חצי יום. תתענה, תתפלל עליו, אולי ישוב בתשובה, זרוק אותו. אם זה היה הבן שלך, גם היית זורק אותו? הבן שלך, גם היית זורק אותו? תדע לך, אתה רוצה לדעת איפה המלאק נכנס בספר הזה מדור דור. שם הוא נכנס, כי המלחמה שהשם בעמלק מדור דור, לנתק את הילדים מהמבוגרים. אלה הדברים שכותב הגאון רבי יצחק קוטנר, מאמר, נותחת במאמרי הפורים שלו. רבותיי, אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, בא הספר פרדס שדאי, ואומר רעיון נפלא ביותר. הגמורה במגילה בדף י"ב אומרת הגמורה, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נגזרה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? על מה נגזרה גזרה? אמר להם, תגידו אתם. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. אמר להם, ככה שבשושן יהרגו, מה זה נוגע ל-127 מדינות? אמרנו, תגיד אתה. אמרנו, ששכבו לצלם במי נבוכדנצר. יפה מאוד. במי נבוכדנצר. רבותיי, שימו לב. שואל הרב פרדס שדאי, שאלה יפה. כתוב במגילה שהמן עשה משתה. עשה משתה לכל העם הנמצאים בשושן, למקטון ועד גדול. לא פחות ולא יותר, למגדול ועד קטון. מה? פילי פלאות. מה זה מגדול ועד קטון? איך הבנתם את זה עד היום? מקטון ועד גדול, רוב המפרשים אומרים, מהעשירון העליון ועד העשירון התחתון. זה משהו. הזמין את החבר'ה של ההייטק, של שושן, והזמין את השומרי בתי ספר. 32 שקל שעה. הזמין אותם, הזמין אותם, אלה עם האקדחים שלא יורים, ברוך השם, ברוך השם, הזמינו אותם, מגדול ועד קטון, זה מה, עשירון עליון, עשירון תחתון, זה הפשט שכולם פשוטם לומדים. אומר הספר פרדס שדאי, לא, מקטון ועד גדול, מגדול ועד קטון, הוא הזמין להביא גם את הילדים הקטנים. בבקשה, אמר אחשוורוש, אני רוצה שיבואו גם הגדולים וגם הקטנים. רבותיי, מי לוקח ילדים למשתה? מי לוקח ילדים לשמחה? אתה לוקח אותם לשמחה, אתה יודע מה זה? אבא, אבא, זה מושך אותך. רגע אחד, אתה גם לא שומע, ברוך השם, יש תזמורת 8 כלים, או שיש 3 טופים שדופקים ו2 שמסבירים למה. ואתה לא יודע מה הילד אומר, אתה עושה לו ככה, והוא הולך הביתה, אתה מחפש אותו אחר כך, הוא שואל אם הוא חייב את הביתה, אתה אומר ככה, אתה לא מבין מה הוא אומר, הוא חושב שהוא רוצה מיץ, אתה אומר, תיקח, נו. אתה לא יודע מה. מי לוקח ילדים? אומר אחשוורוש, תביאו הכל. תביאו ילדים, תביאו כולם. בשביל מה? כדי להחטיא אותם. כולנו יודעים מה הוא עמיד שם במשתה. כאשר זה היה. כאשר אבל מסריח. לקחת ילדים לשם, לראות מראות אסורות, ולתמא את הילדים. לנתק אותם מדור דור. זה המחשבה שלו. לנקק את הילדים מההורים, את הילדים מהרבים שלהם. זה מה שהוא רצה. אם ככה, מה הוא רצה? לנתק את הזכות הזאת של לבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אם ככה, אומר הספר פרדי שדאי, תירוס יפה, והיום ראיתי זה בספר שמן ראש, בשם מחבר ספר ביסלחמי, אותו תירוץ. רבותיי, אמן חוזר מהסיבוב, בהתחלה הזמינו אותו למשתה, ואמן הלך שמח וטוב לב, והוא כינס את אשתו וכל החכמים, ואמר להם, אז תשאלו, יש משתה, ואני מוזמן למשתה, והייתי במשתה, וגם למחר אני קראו, אבל כל זה לא שווה, כל זמן שמרדכי יהודי יושב, מה הוא לא, מה הבעיה? תיקח עץ, תעשה שמה, ובבוקר, מה בסדר, אמרו, בראבו, הכל מסודר. באמצע הלילה נזדה שנת המלך. זה שנת המלך, ומה קרה? הכל מתאפר ברגע. מי בחצר? המן בחצר, בוא הנה. מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? יביאו לבוס, סוס, על המקום יש לו תשובה. הוא לא חושב פעמיים, הטמבל הזה. ושואלים אותך, תגיד, מה לתת לו? אומר, תלוי מי זה, אבל זקן, צעיר, ככה, תשאל אותו, פרטים, ישר, טק. יביאו לבוס, הסוס, תרכבו עליו ברחוב העיר וקראו לפניו. אבל אולי תיתן לו תעודה של משמר אזרחי. תן לו תעודה יפה. הוא הציל את המלך, תעשה לו תעודה. זכאי, תיתן לו עוד כבוד, תן לו בבנק מיליון שקל. מה אתה שם מציאת לו? סימן שמה? אמן חושב כל הזמן, יום אחד, אני ארוג אחשוורוש, ואני אשב על הסוס, לכן אומר לו ככה. מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, והתקל למרדכי יהודי, השם ירחם. לוקח אותו, והכדוע מרדכי, איך סיבב אותו, אמר לו, אני לא הולך, אני לא רחוש, תתקלח, תתבן. בקיצור, תתבן ואין ספרים, והוא ספר בכפר חרסום, והספר אותו, ולקח אותו, ושם אותו על הסוס, והלך הפוך עם הפנים לכיוון מרדכי, כדי שלא יעשו לו תמונות סלפי ויראו אותו מקדימה. אז הוא הלך אחורה ככה בחברס, שאף אחד לא יראה אותו, רק עם כשעורף שיראו לו את האחורה, ואין תמונות מזה. בקיצור, לכן הבת שלו גם שפכה עליו, זיפת מלמעלה, כי היא לא ראתה מזה. אם הייתה רואה את הפנים, היא זורקת על אבא שלה, זה לא יפה ככה, אבל לא ראתה מזה, בכל אופן, יופי, בראבו. נגמר התהלוכה, חוזר הביתה, אבל וחפוי ראש. שוב פעם מחכים לו, החכמים, יפה, מה אומרים לו? ישמעו מה קרה. אחרי שאומרים לו מה קרה, מה אומרת לו גברת זרש אשתו וכל אוהבה? אם זרע היהודים, אשר אכיל אותו ניפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. איזה אישה טובה, אה? אם אכלת אותה, תאכל אותה עוד יותר. איזה אישה, וזה כל החכמים גם יחד, מודדים אותו, בשעת הנשמע, אכלת אותה? אומר, מה זה עם זרע היהודים? מה חשבת שהוא עולה חדש מבולגריה? כי גידו לו, כי הוא יהודי, למה מרדכי לא משתחווה, למה? למה? שואל המן, למה הוא לא משתחווה? כי גידו לו, כי הוא יהודי. מה, זרע שעושה חשבונים מזרע היהודים? מה זה, מה אתה יודעת שהוא יהודי? מה קרה? הוא מוכר גם לפי הרבנות הראשית. מה אתה שואל לי מזרע היהודים? אומר הספר ביסלחמי, לא זה. מרדכי, המן חוזר ואומר, אתם יודעים מה קרה? בלילה הלכתי לחפש את מרדכי כדי לתלות אותו. אתם יודעים איפה הוא נמצא? יש לו ישיבה של 22 אלף תלמידים. ספרתי אותם. 22 אלף תלמידים יושבים ועוסקים בתורה. יושבים ומתפללים עם סכים. אומרת לו גזרש, אבאלה, אם מזרע היהודים הוא לקח את הילדים כדי לעשות עשרות תפילה, אתה גמור. חבל על הזמן, נגמר הסיפור. למה? כי חז"ל הקדושים אומרים שיש השראת שכינה על תינוקות של בית רבן. וחז"ל הקדושים אומרים לנו שגלו הכהנים מירושלים, לא גלתה שכינה. גלו המשמרות ולא גלתה שכינה. גלו תינוקות של ברית רבן, גלתה שכינה, אומרים חז"ל, ולא חרבה ירושלים, אלא מפני שמה? שביטלו בתינוקות של בית רבן לימוד תורה. פירוש הדבר שמה? שמה הכוח שיש לבית רבן? מה הכוח שלהם? להחזיק את הטוירו, זה הכוח שלהם. זה מה שאומרת לו גברת זרש. אם מזרע היהודים, אם צירפת כאן את הזרע של היהודים, הילדים הקטנים, לא תוכל לו, הנושא הזה נגמר. עד כאן הדברים שיש לנו. אם ככה, רבותיי, בוא נלך לסגור פינות. אומרת הגמורה בגיטין און זין, סנדרין צדק וב, לפי גרסת עין יעקב. אומרת הגמרה, מבני בניו של המן, למדו תורה בבני ברק. איזה תלמוד תורה? איזה תלמוד תורה? אף אחד לא יודע. למדו תורה בבני ברק. מופיע ביאלקו שימוני ירמיה. לימדו תורה בבני ברק. לא למדו. לימדו. הם היו רבש כאן בבני ברק. שמעתם? מי זה? רב שמואל בר שילת. רב שמואל בר שילת, המורה מספר אחד. המורה מספר אחד שהיה בעם ישראל, כמו שאומרת הגמרא בבבלי. מה היא אומרת? אין לך מורה יותר גדול מרב בר שילת. 13 שנה כתוב בגמרא, לא יצא לגינה. כך אומרת הגמרא. למה? כי כל הזמן הוא היה תפוס עם הילדים. ועליו הפסוק אומר, הוא מצדיק כאורבים, כחובים, לא אילום בועד. מי זה? אלו מלמד את תינוי קויס. ומה נהיו? אומר רב, כגון רב שמואל בר שילת. רבותיי, יש לך דבר יותר יפה מזה? שהמן רוצה להרוג בראש ובראשונה את מה? תינוקות של בית רבן. והנכד שלו, הוא מלמד תינוקות של בית רבן כאן בבני ברק. אה? יש לך יותר ונהפוך הוא מזה? איזה נהפוך הוא? הוא רוצה להרוג, והנכד שלו, הוא מלמד ארדיקי כאן בבני ברק. לא פחות ולא יותר. אומר הספר פרסום הניסה, כתוב במדרש פירקת רב לזר פרק נון, שהומון היה חוזה בכוכבים, ידע לראות בכוכבים. אומר, אם ככה הוא ראה, שיהיה לו נכד, שיהיה מלמד ארדיקי. אמר, אה, ככה? הנכד שלי מלמד ארדיקי? יצא למלחמה דווקא לקחת את הילדים. למה? כיוון שהילד שלי לא יהיה מלמד ארדיקי, לכן הוא הרג את הילדים. כך כותב הספר פרסום הניסה. רבותה, אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. כותב הספר דרשות בן איש חי לבן איש חי. ומה שאמרו מבני בניו למדו תורה של בני ברק, הוא רב שמואל בר שילת, שהרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה, שיצא מאותו ניצוץ שיש בקליפת המן, ומאותו ניצוץ זכה ללמד תורה ברבים. ואמרו חז"ל שבימי אחשוורוש מה? קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. עם ישראל מה? קיבל תורה. אם עם ישראל קיבל תורה, מה למדנו מכאן? שהזכות הזאת של קבלת התורה היא זאת שעמדה למה? היא זאת שעמדה להמן, שבזכות זה שהוא הסיר את הטבעת ועם ישראל חזר בתשובה, בזכות זה מה קרה? בזכות זה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. אם ככה אני רוצה לומר דבר שלא ראיתי אותו כתוב, לכן לפחות אבל תוכלו לקחת ממנו נקודה. ישנה ממרה בגמור בטני דף חפתת. עומר רבי יהודה בריידר רב שמואל בר שילת. מי זה? נכד של המן הרשע. נכד של המן הרשע אמר, כשם שמשנכנס אב מעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. מי אמר את זה? הנכד של הומון. לא פחות ולא יותר. כשם שמנכנס, מה עשיתם אתמול שנכנס אדר? בטח שמתם תמונה של דגים, נכון? כך כתוב, לשים תמונה של דגים. לא שמתם. אז תקנו אקווריום. פחות. תמונה של דגים, עלמה, עלמה, לשים תמונה של דגים, שכנעת, מה עשיתם? שרתם רק, מי שמי 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 שזה עשיתם? מה עשיתם? רוצה לעשות מצב? כתוב לקנות תמונה של דגים ולשים אותה על הקיר, יש מצב ברוך השם. יופי, נפלא ביותר. אומר רב יהודה בריידר, רב שמואל בר שילת, כשם, שמי שנכנס אב במעטים בשמחה, כך מי שנכנס עד ארבע מים בשמחה. מה זה הכשם? הרבה פירושים, אני רוצה לומר פירוש, לא כתוב עדיין, ולכן תיקחו אותו ברבון מוגבל. כשם, שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כי הגמורה אומרת בשבת קופיותת, שלא חרבה ירושלים, אלא מפני שביטלו בתינוקות של בית רבן, כך משנכנס אדר, שלקח מרדכי יהודי את כל הילדים, וכינס אותם לפונדק אחד 22,000, וישבו והתפללו, וישבו ולמדו הלכות קמיצה, זאת הייתה הגאולה. יוצא עם ככה רבותיי, שבזכות מה, בזכות מה זכינו לגאולה? כל גאולת פורים הייתה בזכות מה? בזכות תינוקות של בית רבן. זה תינוקות של בית רבן, זה הזכות. הזכות הזאת שמרדכי כינס את תינוקות של בית רבן, שאומר הספר פרסום מניסה בשם הפרשה זרוחים, שיש השראת שכינה, ישנה על הילדים, כמו שנאמר 22,000, והשראת השכינה נמצאת אצל הילדים, זה הכוח הגדול שיש לנו כאן. רבותיי, אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, מגדול ועד קטן, רצה המן ורצה אחשוורוש לטמא את הילדים, זה מה שהוא רצה, לפגוע בילדים. לכן מה? מלחמה להשם בעמלק מדור דור, שלא ינתקו את הילדים מההורים, שהילדים ימשיכו ללכת בדרך אבות, רחמון אליסטן. כמה ילדים נשרו וכמה ילדים לא הולכים בדרך וכמה ילדים לא מוצאים את עצמם במסגרות תורניות. למה? מלחמה להשם בעמלק, כאן זה המלחמה בעמלק מדור דור. כאן מנסה עמלק, אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, להיכנס בניתוק שבין ההורים והילדים, בניתוק שבין הרבנים לבין התלמידים שלהם. זה העבודה של עמלק, והכוח להתחזק בזה הוא בדיוק להפך. בחר לנו אנשים, תיקח אתה, אמר מה זה לנו? כאן ישווה כבודו של יהושע לכבודו של מוישה רבינו, יכבוד תלמידך חביב עליך כשלך. אין לך איפה ללמוד את זה, רק בעמלק. אומר רבי יצחק קוטנר, כן, בעמלק תלמד את זה. למה? כי עמלק רוצה לנתק ילדים. אתה יודע איך אתה מחבר ילדים? תן לילד כבוד, תן לו ערכה, תלמד אותו, תגיד לו על כל שאלה שלו, תגיד לו, זה פצצה! זה שאלה של הרבי עקיבא איגר, זה שאלה של ראשונים! תן לו כבוד, תן לו ערכה, תיקר אותו. זה המעלה הגדולה. אם ככה, רבותיי, היות וכל ההצלה של פורים באה בזכות הילדים, אומר לנו המחבר, בבקשה, תביא ילדים קטנים פחות מגיל מצוות, תביא אותם בבקשה לבית הכנסת. למה? כי כל הנס של פורים היה בזכותם. לכן הילדים, הם מוחקים את אומון, הם כותבים את אומון. למה? כי אנחנו ניצלנו בזכותם של הילדים. הם לוקחים את האמן ודופקים וממחים את שמו. הם קופצים, אחרי מה? על פני האש מלמעלה, משוברת דפוריה. למה הם קופצים? שמחת הילדים. זה השמחה שיש להם בסייעתא דשמיא בפורים. עם אלה הדברים, אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. היום אבל פיהם של תינוקו שבסרבון. זה הכוח להשבית אויב ומתנקם. כמו שכולנו יודעים, מה שכתוב בפסוק, פיפי עוללים ויונקים יסד את העוז להשבית אויב ומתנקם. כל זמן שהקול של תינוקו של בסרבון מצפצף בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, אין ידי עשיו שולטות, זה מה שכתוב כאן. הרב ראובן בנגיס, זכר צדיק לברכה בספרו לפלגות ראובן, עומד על מה שאנחנו אומרים באבינו מלכנו. אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עול עלינו וטפינו. אבינו מלכנו עשה למען הרוגים על שם קודשכו. אבינו מלכנו ביחד חמול עלינו ועל עול עלינו וטפינו. אבינו מלכנו עשה למען הרוגים על שם קודשכו. אומר הרב ראובן בנגיס, אמשול לך משל למה הדבר דומה. דע לך, כאשר אבא הולך עם הילד, והילד קטנצ'יק, ילד בן שנה, שנתיים, שלוש, ילד קטנצ'יק, ואבא לוקח אותו לכתפיים, עולה הרים, יורד פקעות, נכנס למעלה, עליות, מורדות, הילד על הכתפיים, הוא סוחב אותו, נושא אותו. הגיעו מאוחר מדי לחומת העיר, החומה סגורה. השעה 19:00, ב-19:00 נועלים, הגיעו ב-19:10 חושך. אין יותר שומרים, אין נכנס ואין יוצא. אבל מה? מתחת לשער יש חור קטן. חור קטן. ילד קטן, בן שנתיים, הוא קטנשיק, הוא רזה, יכול להשתחל פנימה. אבא, ברוך השם, 180 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל לקודש, הוא צריך לפתוח לו את שני השערים כדי שייכנס. לא יכול להיכנס. אומר האבא לילד, ילד מתוק, לקחתי אותך על הכתפיים כל הדרך. מה אני מבקש ממך? עכשיו השעה שאני לא יכול לעזור. סגור! כנס אתה מלמטה, תפתח לי את השער. אומר הרב ראובן בנגיס, מאז שנחרב בית המקדוש, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ל"ב, מיום שחרב בית המקדוש ננעלו שערי תפילה, וכן אמר הכתוב סקוטה בענן לך מעבור תפילה, פסוק במגיל הסיכו, ונאמר כי גם עסק והשבע סתם תפילתי. הכל סגור. ברגע הזה אנחנו פונים לילדים, אנחנו לא יכולים לעזור לעצמנו. קדוש ברוך הוא סגר לנו את השער, החומה סגורה. פונים לילדים תינוקו שבסרבון ואומרים, ריבונו של עולם, עשה למען תינוקו שבסרבון. ריבונו של עולם, תושיע אותנו בזכות התינוקות של בית רבן. זה הכוח שיש להם, שם נמצאת השראת השכינה. אומר הרב ראובן בנגיס, בוא נקרא קטע בזוהר, כדאי קלק דקדאין, כאשר עולות הקולות של הילדים הקטנים, קלה דלת בהון חובה, כל שאין בהם שום חטא, אבל פיהם של תינוקות שאין בהם חטא. כמי דקות שבריחו לפני הקדוש ברוך הוא, בו כרקין, הרקיעים נפקעים. והקדוש ברוך הוא שואל, מה כל הצון באוזניי? שומע קולות של ילדים, מה זה? והמליצים משווים לו, משווים לו ואומרים, אלה כל ילדי ישראל תינוקו שבסרבון שעוסקים בתפילה. ועל השעה הזאת נאמר, ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה, ותח מוילולו, וזה מה שנאמר, וישמע כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. כותב הרב בן גיסו בזה נקודת הסיום, ואמרו בזוהר שמיום שחרבו הקרובים, הנה תינויקו של בסרבון הם הקרובים שנשארו לנו. הפסות רטה זה הילדים הקטנים, ובזכות תפילותיהם נזכה בדין. הזכות שלנו בדין ובזכות הבל תינויקו של בסרבון. לכן אומר המחבר, אומר הגאון מווילנה, תביא את הילדים הקטנים לבית הכנסת, אל תתעצבן. אל תתעצבן עליהם, הם יורים לך בהומון, עושים לך רעש. בזכותם אתה פה! אם לא תבל פיהם של תינוק שבסרבון, הקדוש ברוך הוא קורע את הגזרה. בזכות מה? כל הגדיים והתיישים ששלושה ימים לא אכלו, אין השכינה זזה מתינוק של בסרבון. בשעה שאנחנו נמצאים, עדיין לא שבוע, מסילוקם של תינוק של בסרבון, דיברנו בשבוע שעבר, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשה למען תינויקו של בסרבון, עשה למען הרוגים על שם קודשךו, אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עולנו ותפינו. ריבונו של עולם, שעה קשה, כולנו יודעים מה שאמר רב שמואל בר שילת, אומר רב יהודה בריידר רב שמואל בר שילת, כשם שמנכנס אב ומעטים בשמחה, ככה משנכנס אדר מרבים בשמחה. זכות הפורים היא זכות של תינוקות של בית רבן, לכן נוהגים לתת מתנות לילדים. כל ילד שבא, אתה נותן לו מתנה, מעות פורים. למה? בזכותכם ניצלנו, זה הזכות. ונותנים גם מתנות, גם למלמדים, נוהגים לתת מתנות. מה פתאום למלמדים? כי המלמדים הם מלמדי תינוקות. כמו מרדכי, בזכות זה שהוא לימד תינוקות, ניצלנו מהגזרה. אז מתגמלים גם את המלמדים, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אמר לנו הספר, רבי אברהם סבא בספרו, צור המור, לשון רכה תשבר גרם. לשון רכה תשבר אותיות תשבר, תינוקות של בית רבן. גרם, גזרות רעות מבטלות. מה הכוח שמבטל גזרות רעות? הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, זה הכוח. נכנסנו ברוך השם לימי הפור, נכנסנו לחודש אודור, כשם שמנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, יביא שמחה בכל בתי ישראל, ויזכה כולנו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יביא שמחות בכל בתי ישראל, רפואות בכל בתי ישראל, פרנסה בכל בתי ישראל, שידוכים בכל בתי ישראל, זרע של קיימה בכל בית ישראל, ונזכה בזכות תינוקות של בית רבן לראות ממשיח צדקנו במהרה בימינו אמן.